נגיד כמה מילים על האדמו"ר האמצעי. זה 1186 שנים לפטירתו, ונראה לי שהוא התחיל בתנאים הכי קשים שאפשר להיות רבי, בכל צורה שלא תהיה. א', הוא הבן של, כלומר הוא האמצעי, הוא לא הראשון, אף פעם הוא לא הראשון. ביידיש זה אפילו המיטר רבי, זה אין לו תאלטר רבי. הוא לא חדש ולא ישן, הוא השני. הוא זה שמוכיח שהוא אולי כל עוד את הראשון, אולי את הקדוש ברוך הוא, שאת השני אתה בטוח לא. ונקודה אחת. נקודה שנייה, הוא אפילו לא יכול להגיד שהוא ראה מישהו שראה את הבעל שם טוב. כן, זה אני ראיתי מישהו שראה את הרב צבי יהודה, אבל לא ראיתי אף אחד מישהו שדיבר ברצינות עם הרב קוק. כאילו הוא נכנס לתוך עולם של דור רביעי. בדור רביעי במובן זה יש לנו את רב נחמן, יש לנו אותו, יש לנו את הרוז'ינר במידה מסוימת, כן, הוא נין של המגיד, וכל הדור רביעי בעצם נמצאים בתוך מרחב שאי אפשר כבר לספר סיפורים אפילו. כן, הראשון הלך ליער והדליק נר, השני ידע את המקום, השלישי הדליק בבית, הרביעי לא ידע כלום חוץ מלספר סיפור. ואיך אתה הולך בתוך עולם רוחני, כן, שהגילוי שלך הוא גילוי מוגבל, הגילוי שלך בתוך גבולות גזרה, הגילוי שלך הוא בתוך מרחב מתוכנן וידוע מראש שמישהו אחר טבע את הגבולות. אני חשבתי הרבה, נגיד לאחרונה, על סבא שלי. סבא שלי החליט שהוא מפסיק להיות חסיד בלז, הלך לדודו רב אהרון הגדול מבלז, אמר לו אני רוצה לעלות לארץ. זה סוף שנות ה-20 בבלז. אמר לו, כן, לסבי קראו דובי סוחו, כדרך כל הבלזרס, אנחנו משפחה מהרבי הראשון, שר שלום מבלז, אנחנו משפחה. ואמר לו, לא, אל תעלה. ובאותו לילה, סבי ואחותו ברחו מהבית של הדוד שלהם, הוא הגיע לארץ והקים את שדה יעקב, והיא הקימה את נהלל. אז חשבתי, אז חשבתי, מה איזה עוצמה זה, השינוי הזה, איזה ויתור אדיר זה על כל מנמי המוכר, ואתה מתחיל לגמרי מחדש. בשנים שהוא עלה לא הייתה שואה, כלומר דה פקטו, אז הוא היה חכם, והרבי מבלז ניצל לתודות לרכבת קסטנר, ואז ממילא, וכל החצר עלתה בלהבות, וסבא שלי צייר את איך הבית מקדש נראה, כי ככה בבלז וככה בנו, כי אף אחד לא נשאר זכר את בלז. אז ככה, אבל אתה אומר, אתה מוותר על הכל, אתה עושה פה איזה לך לך. כן, זה לכתחילה הריבר כזה. ומה נשאר לדור של ההורים שלי? אז הם עשו לכתחילה הריבר עם יהודה ושומרון. הם עשו לכתחילה הריבר עם המקום של התורה, הגילוי של התורה. כן, באותו זמן הנשים של המזרחי לא הלכו עם כיסוי ראש. אז הגיע הרבה לארץ, ניצול שואה, כל 11 ילדיו נהרגו בשואה. הרי זה שהיום הוא הבלזר, הקודם, הנוכחי הוא אחיין, הנוכחי הוא בן של רב מורדכי מבולגרי, שאח של הרבה הקודם. הנוכחי למד עם אמנון דנקנר בכיתה.
הוא היה
בהרצליה. אבא
שלך. אבא שלי.
אז ממילא, מה אתה עושה בדור השלישי? כן, אחרי ההתחלה. וזה אדמו"ר האמצעי, מה אתה עושה אחרי ההתחלה? שלישי זה עוד יותר שאלה, אבל שאין לך את החדווה של הלך לך, אתה יצחק. אתה אפילו לא יעקב שיכול כבר לפרוץ את ההתחלה הזאת. זה האמצעי. האמצעי מייסד את המוסד שלמעשה זאת חב"ד היום, לקח לה הרבה זמן, זה המוסד של השלוחים. שולח שלוחים. כן, נקרא בשניכם פה את השיחה בתשי"ט. ידוע שרבותינו היו שלוחים שליחים, כפי שהיה בימי האדמו"ר האמצעי ששלח שלוחים לארץ הקודש, או כמסופר, שבתחילה לא רצו לנסוע. עד שהבטיח לשלוח להם את מאמרי החסידות, והיה שולח המאמרים בכתב יד קודשו, שזה פירוש המילות. פירוש המילות זה ספר מאוד חשוב של האדמו"ר האמצעי, שלמעשה כתב אותו לאחד החסידים, ואז מדברים על זה שהוא כתב 400 בויגין, וכל בויג לחסיד אחר. כלומר, בעצם תחשבו על זה שכל מה שאתה כותב זה לא לאיזה קהל פתוח, לאדם ספציפי. ואדמור זקן היה אדם מאוד מאוד ספציפי, מאוד מכונס, מאוד אינטרוברטי, יחסית לאקסטרוברטיות של אביו, שכן, כל מה שהרבה נכתב על המקום של המראה השחורה, מנעוריו דייקה וכו', השפיע לאדמור ה... השפיע על הנזיר, כן, עכשיו, היום יצא הספר של ישיבתנו, שבעה רקיעים, אז אל טוב, אז שם יש על זה, והמקום המאוד מכונס, המקום מאוד המדויק, שזאת התנועה שהמגיד ממזריץ עשה ביחס לבעל שם טוב, אדמור זקן עשה ביחס לאדמור זקן, האמצעי לזקן, ואפשר אפילו על זה הדרך מה שהרב שגר ניסה לעשות לעולם של מרכז, הספציפיות. כלומר, אחרי בעצם שיצרת את, את המרחב האינסופי, אני חייב לדייק אותו, למקד אותו. ומתארים שהיה לו 50 חליפות, והיה מקבל ביום 50 אנשים, וכל פעם להחליף מחדש, הכל זה. זה אדמור אמצעי, זה להיות לגמרי עם, עם הדבר. שזה דבר מאוד קשה שאתה הבן שלי, שאתה ממשיך.
לא
הבנתי, כלומר, פתאום הוא צריך להתמקד, צריך למקד. זה המאבק הגדול שלו עם ברון הלוי מסטרשלה. ברון הלוי מסטרשלה למעשה היה המורה שלו, הוא היה מבוגר ממנו, היה מקובל גדול, שעבודתו הייתה בהתפעלות רבה, ואחרי הפטירה של בתו קוף סמך תו קוף עין ג' של אדמור הזקן, נשאלת השאלה מי ממשיך. והשאלה ודאי לא מוכרעת מראש. הרבנית היא זאת שהכריעה. זאת אומרת, היא זאת שהלכה לזקני החסידים, יהודי בשם רב פנחס משקלו, ואמרה לו, הבן שלי. עכשיו, לא היה התפעלות גדולה מהאדמור האמצעי. היה שאלה גדולה עם מי ללכת. כי משהו בנוכחות שלו היה מאוד מכונס. כן, יש סיפור שקלעו, הרי מה זה חג הגאולה? קלעו את שזה היום ביוד בכסלב, קלעו את רב ארון ואדמור האמצעי בכלא. עכשיו שוב, גם הכלא שם, זה לא... הכלא זה קצת מיתוג של מה שהיה. היה זה קריזיונר שכניס אותם לאיזה בית, כן? אבל היה ליל שבת, ורב ארון שהיה אדם מלא התפעלות. פעלות זה אומר שאני רותם את המידות לפני הסובייקט שלי. כלומר, האם שאני אומר למישהו, למי שאני אוהב אותך, אח שלי, חבר הכי טוב שלי, האם אני באמת חייב להיות שם? או שהאמירה עצמה היא סוג של בקשה שזה יהיה? האם העולם הרוחני תלוי במציאות אובייקטיבית? האם היצירה שלי מייצרת אותו, או שלעולם אני רק נותן שיקור. ורב ארון לקח לכיוון חזק מאוד של התפעלות. כלומר, תייצר איזו תנועה אקטיבית שבסופו של דבר תשתכנע ממנה. אתה רוצה או לא רוצה משהו? תגיד לעצמך, אני רוצה מאוד, אני רוצה מאוד. תגיד לה, אני אוהב אותך. אותה אישהו תשתכנע. כלומר, זה בעצם מניח שאין מציאות שמתרחשת כשלעצמה, אין מציאות טהורה, פיור. ואני חייב כל הזמן לייצר אותה באיזה כוח אקטיבי. כן, רב נחמן הוא ודאי מונח שם. אתה מגיע, נעשו יגון והנחה, כמו שהוא אומר ב... כן, תחשוב טוב יהיה טוב, אבל זה דווקא חבד, שנייה. זה הרשב. אבל הוא בתורה כף דלת בליקוטי מוהר"ן תניין. אז הוא אומר לך, אתה נכנס לאיזה מעגל, ששון ושמחה השיגו, נעשו יגון והלכה, אתה מכניס אותו, אתה אומר לו תרקוד, 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 בסוף הוא משתכנע, אתה מגיע, אתה מוחא כפיים, אתה קופץ, אתה עושה עם הפה, אז מתי שהוא אתה משתכנע? זה התנועה של, של רב ארון. אדמור האמצעי, כל קונטרס ההתפעלות. זו תנועה בדיוק הפוכה. זו תנועה שהוא אומר שאדם שעובד ככה, זה נקרא התפעלות בשר, וזה גרוע מנה מבעל אשתו נידה. כלומר, יש פה משהו אקטיבי. מור האמצעי, מה שנשאר לו, אחרי המהפכה הגדולה, זה לעורר את המהפכה של הכנות, של הפנים בפנים, של הספציפיות, של האינטימיות. אין שום משמעות למשהו לא מדויק. להגיד למי שאני אוהב אותך ולנסות לבקש להשתכנע מהאמירה הזאת, זה עוול הכי גדול. ולכן אתה יכול להתפלל רק כשזה קורה. אי אפשר לייצר פה שום אקטיביות ביחס לעולם הרוחני. העולם הרוחני הוא עולם השראתי. עולם לא אלים. עולם של נוכחות. ובזה הם חלקו. אחד מאשים את השני ש... כן, בזה גם האמנות המודרנית נחלקת. קלמנט גרינברג כתב על זה ספר שנקרא בין קיץ' לאבנגרד. יצא בהוצאת המדרשה לאמנות בבית ברל. והוא מצייר שתי תנועות מרכזיות באמנות. מה זה אמנות? האם האמנות היא באמת תנויה על השראה? של אבנגרד. כלומר, כמעט תלויה בזה שאף אחד לא יוכל להבין אותה. ודווקא ההזרה שלה היא זו שמייצרת את הכוח שלה. זה כמו להגיע לשיעור של רב שלמה פישר. הקדושה לא נובעת מההבנה. כן? להפך. הקדושה נובעת מזה שיש פה מישהו שאין לי סיכוי להבין אותו. ואני מתנדד ככה כל השיעור, כאשר ברור לי שאם אני אדם נורמלי, אין לי סיכוי להבין. ודווקא הנבצרות הזאת מייצרת את האינסופיות שלי. פתאום אני נפגש באינסוף, הסוף שלי מתחבר כסוף, ודווקא העצם העמידה שלי מול האינסוף, כאשר אני סוף, פתטי, נבצר, מוקלש ומוחלש, מייצרת פה אינסופיות. עצם העמידה הזאת. לעומת המקום של מישהו שמדבר ואני לגמרי מבין. אני חושב שזה חלק הרבה פעמים... ממצוקה של ניסיון לייצר רלוונטיות. כל ניסיון לייצר רלוונטיות לעולם נתקל באיזה חשד. כי אתה מבזר.
חשד שאינטרסנטיקים.
אפילו לא. אתה מבזר את הארומה של הקדושה מעצם זה שהיא זרה. אתה אומר, הקדושה היא חלק. לא, הקדושה היא לא חלק. הקדושה לא שייכת. זה כאילו אקסטריטוריה. שאתה מייצר אותה כטריטוריה, ואתה מוותר על מה שיגיד פוקו הפנטזמטי. כלומר, משהו שהוא מעבר, פתאום זה נהיה ממשי. פתאום אתה מאבד איזה כוח נורא חזק, שהכל תלוי בכוח של הדבר שהוא מחוץ לסיפור.
אין את המעבר?
אין את המעבר. כן, אני אגיד את זה יש רבנים שאתה שומע אותם, למשל. הם נורא נורא בהירים. והבהירות הזאת בסופו של דבר משכנעת אותך שאין בהם קדושה. הם מסבירים נורא טוב. הם מודל בכל העולם. בכל העולם הם מדברים. ממש. דבר דאומטי כזה. שלא, של... אבל... אין, אני זוכר את התסכול של רבבו מחילה מכם שהרב הראשי הבא לאחריו נבחר. אז הוא אמר... זה מה שרוצים היום. להבין. להבין. זה מה שרוצים כולם. להבין. הוא ממש דיבר מכאב. כאילו, הקדושה שרויה בלא מובן. דייקה. במקום שהוא מופקע. למה ככה? חוקה חקק תקצועי. פתאום אתה מנסה להסביר לי הכל. וזאת שאלת האמנות. האם למעשה האמנות תלויה אחרי השיעתוק הגדול ש... וולטר בנימין כבר בשנות ה-30 מדבר שבעצם האמנות איבדה את הכוח שלה. כן, אז הוא מדבר על איזה מין תנועה כזאת שפעם היא הייתה ממש בבתי גווי ולאט לאט היא יצאה. כלומר, כדי לראות פעם אמנות היית צריך להיות ללכת למלך. לראות, ללכת למלך אי אפשר, היית הולך דרך החלון. אחר כך, כל הרוצה יבוא ואיתו נותן 20 שקלים נכנס למוזיאון. אחר כך יש אפליקציות. אחר כך זה על כל ספר. אתה מבין? הבעל המחבר עושה חסד עם ון גוך שהוא שם לו את החמנית. בקופת חולים אתה מחכה, שמים לך את החמנית. שמים לך, נגמר העילה, הקסם, הקדושה של העזרה, והיום בלחיצת מקש, בכל פלאפון, יש לך את כל התורה כולה של האומנות. מה נשאר? האוטיזם. כלומר, עצם זה שזה באיזה ריפרנס, זה מחוץ לעולם של המובנות, זה מסומן בלי מסמן, זה עצמו הקדושה.
זה תנועה של אבנגרד. אחרים אומרים שהקיץ' זאת האומנות. כלומר, מה שנשאר לאומנות זה בעצם קצת להרער את הקיים, אבל היא לא יכולה לייצר עולם כשלעצמו. היא יכולה קצת להרער על המובן הקיים. ואדמור האמצעי מסתכל על התנועה של רב אהרון, שמנסה לייצר כדור רביעי תנועה אקטיבית. אנשים כבר, ואת זה רואים בקונטרס ההתפעלות, אנשים כבר טרודים מאוד בענייני פרנסה. זה מופיע ממש בסוף הקדמה הראשונה, אני חושב עמוד במא' מבית של הקונטרס. עסוקים בענייני היומיום, הם כבר ירשו את החסידות מאבא וסבא שלהם. ואיך אתה מייצר תשוקה בתוך מרחב שלכאורה מעקר, הולך ומעקר את התשוקה, זה אתה מייצר תנועה של עיברו נושאי כלי השם. אתה מייצר פיצול, הפיצול מייצר את הקדושה. בעומק אתה אומר יש, בפנים יש בחוץ. הבפנים זה רק אנשים שמוסרים את הנפש על הדיוק, על הכנות.
זה גם הדור של היהודי הקדוש, נכון?
זה קצת אחר כך, היהודי הקדוש... קצת אחר כך, אבל הוא כאילו כמענה ללובלין, זה כאילו באיזה מין השעיה של דור שניים, הוא עושה את אותה. קצת. כאילו, כל פשיסחה זה בעצם מענה ללובלין. כן, 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 למדני גם, למדני מאוד. ועבודה מאוד אישית. והאדמור הזה, כן, בעצם, גבולת הכותרת זה הדיוק הזה. האמצעי, תודה. הדיוק האינסופי בעבודה שבמובן מסוים מייצר את לובבי כחצר לא להמונים. אם התניה ניסה לייצר תנועה של המונים, כלומר אני כמוכם, מי זה הבינוני? מסופר שרב אייזק אמר שהבינוני, קיבלתי במסורת שאמר לי שזה שהוא עצמו, כלומר אני כמוכם בעצם. אם רב רגיל רוצה להגיד, תשמע, כל מה שרב רגיל רוצה לשכנע אותי זה שהוא לא כמוני ואני לא כמור, איך אני יכול להתחבר אליו לדעת שהוא יודע מה הוא עושה? אני לא יודע מה אני עושה בחיים, אבל אני יודע שיש מישהו שאני מפרנס לו, שאני קשיר עליו, והוא יודע מה הוא עושה. פתאום האדמור הזה כן חותך טענה, הוא אומר לך, אתה רוצה להיות צדיק? רוצה להיות בינוני? אין בעיה, ככה זה עובד. וכל התניה בנוי בעצם על השאלה של הזהות. שנייה, אבל התניה בעומק זה אומר לך ש אתה 100%, אתה באמת 100%. מה חסר? חסר השאלה של הזהות. זה מגיע, הייתי אומר בשפה אחרת, זה מגיע מהלבושים ולא מהעצמות. ואתה לא לגמרי. התניה כבר מייצר חסידות שדורשת ממך את הדבר עצמו, לעומת שאר חסידים שאומרים לך העיקר זה הביטול. פתאום פה הוא דורש, יש עבודה, יש דרך, שהעיקר זה הזהות, מי אתה באמת. לא, הרבה פעמים אתה מרגיש שהאדם מדבר איתך במלוא הלהט, כן, בחורי ישיבה הרבה פעמים במלוא הלהט, בכל שאלה יש לו תשובה, אבל הוא נורא רוצה לשמוע אותך. כלומר, יש לו איזו מצוקה שככל שהוא מדבר יותר בלעת, אתה מרגיש שהוא ממש משווע לדברים שלך שאתה חושב כנגדו. והתהליך בחבד מצד אחד זה דיוק, 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 עוד ועוד ועוד, וכל רב מנסה לדייק יותר. מצד שני, כבר האדמור האמצעי מייצר את השליחים, שולח אותם לארץ, כי הוא מבין שבמקביל לדיוק, הוא חייב לחזור לנקודת ההתחלה של המרחב. כלומר, אם הבעל שם טוב בעצם שייך להמון, והוא רופא של המון, ויש לו איזה משהו נורא נוכח בתפילה שלו, כמו שמופיע בשבחי הבש, שהתפילה שלו נורא אקסטטית, והמגיד לא יכול להתפלל לידו, כי זה לא מדויק לו, כי זה מרעיש לו, הוא מתפלל תמיד בחדר בצד, והבעל שם טוב מאוד מקרב את כולם, המגיד מאוד ספציפי, בעל שם טוב מרחיק את השחורים, המגיד, הוא עצמו השחור, הוא שייך למראה השחורה. בחבד, ואדמור זקן ואדמור אמצעים ממש מעצימים את זה. מצד אחד, אני מדייק עוד את המגיד, וכל התניה הוא ספר נורא קשה. כן, לפעמים אני לא מבין איך אני נכנסתי לחסידות בגיל 15 דרכו. היה לי ספר נורא קשה היום. מצד אחד. מצד שני, הוא גם משחרר המון מרחב. כלומר, המרחב של השליחות. שאדמור אמצעי שם על זה את הדגש, כן, שלחתי לכם את המכתב הזה, שהוא מדבר על הבטלנים. ראיתם את זה? וזה תהליך מאוד משולב. כי הסיפור אודות החסידים של אדמור האמצעי, שפעם שבאחד הלילות שהיה מזג האוויר טוב, חזרו המאמר חסידות בחוץ.
שיור שמש,
יש פה משהו נורא חזק, שיש לך חסידים, צד אחד אתה עובד על דיוק, מצד שני יש גם מציאות. בינתיים החל לרד גשם, וכאשר הבחינו שיצא גוי מבניין אחד, נכנסו החויזרים לשם להמשיך בחזרת המאמר, ואחר כך נודע שהיה זה מקום שאסור להיכנס אליו.
איזה אסור? בניין המשטרה.
ובפרט לדברי תורה.
שזה מקום יש כנסייה.
או כנסייה, או בית שימוש, או כל... כן, גבדה. והתבלבלו החסידים ונכנסו לאדמור האמצעי, ואדמור האמצעי שחק מכל המאורה. וזה אמיתית, עכשיו תראו, זה משהו שקשה להכיל, וזה אמיתות העניין דפרצת, אני קורא משיחה של הרבה ממש בתו שין י' ת' לפני כמה? 40-55 שנה? שאפילו הגדרים, מה? שאפילו הגדרים שיש להם מכאור אחיזה בשולחן ארוך, נפרצים גם הם. המקום של השליחות מצד אחד, יחד עם נקודת הדיוק האינסופית. כלומר, אני אתן לך קוטב של דיוק, וקוטב נורא חזק של שליחות. האדמורים האחרונים, אני חושב, הרשב לקח לקוטב של הדיוק, האדמור הקודם והאדמור האחרון של השליחות, כי זה מין ריקוד נורא עדין. נורא עדין, צד אחד המקום נורא נורא פנימי, מצד שני יש לך כבר קהל, יש לך ציבור. רוב החבר'ה לא מחזיקים ראש בדחים. רוב החבר'ה, אתה צריך לייצר אותם באיזה תנועה. וזה האדמור האמצעי עושה. צד אחד מייצר קור היתוך נורא נורא חזק, מצד שני לא מבצר אותו. כל קונטרס ההתפעלות, בניגוד לרב אהרון, זה בעצם המקום הכל כך פנימי, ומאמרים מאוד קשים, מאוד קשים, של אדמור האמצעי. יחד עם תנועה של עלייה לארץ, הוא מייצר מושבות שם ברוסיה הלבנה, הוא קורא להם להיות חקלאים. השליחות טוב.
איך זה
משלים
את העניין של
דיוק? מצד אחד הוא כבר מבין ש הוא חייב לייצר משהו נורא נורא מדויק כדי שתישמר האש, התשוקה, האינטימיות, העוצמה, אחרת זה יובד. כן, אנשים לא פגשו את הבעל שם טוב ולא את המגיד או הרי דובר. הוא על שמו של, הוא נולד הרי גם ביוד בכיסלב, בדיוק 54 שנים לפני שנפטר, והברית שלו זה ערב יד כיסלב הראשון של יום פטירת המגיד, בתף קוף למד ג'. כלומר, המגיד נפטר בתף קוף למד ב' והוא בתף קוף למד ג', והמגיד מבקש שיקראו על שמו, או הילד הראשון כנראה על שמו. אבל הוא לא הכיר את המגיד כבר, וכדי להמשיך את הדבר שלא הכרת אותו, אתה חייב למקד, לתפוס משהו מאוד מסוים, להתמקצע, הייתי אומר, להתמקצע. בסדר? אפילו אתה רואה את זה בכל תנועה רוחני, שהראשון היה נורא רחב, ועכשיו כל אחד מהתלמידים מתמקצע, הוא מומחה בזה, הוא מומחה בזה, הוא מומחה בזה, הם רבים. מצד אחד, מצד שני, השליחות יש לה משהו של פיזור. כלומר, הוא מבין שיחד עם התנועה של ההתכנסות פנימה, יש לו כבר קהל. שזה נראה לי העוצמה של החסידות.
אבל מה הקהל תפס כאילו?
הקהל תופס.
דיוק לא מיועד לו.
אבל יש איזו נקודה של טוטליות שאיתה הוא הולך, שאליה הוא חותר. כלומר, הוא לא חי את הדיוק הזה, אבל הוא נסע שלו.
אבל אז הוא מייצר בתוך התנועה ההמונית השליחות, מייצר גם אליטה.
כמובן, 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 כמובן. בחב"ד כל הזמן יש את האליטה הזאת, לאורך כל הדורות.
גם היום, יש את המשפחות הרי שהיו עוד מייחסנים של אדמו"ר הזקן.
טוב, זה לא הופך אותם בהכרח לאליטה חוץ ממייחסנים, אבל אני אומר, לעולם יש, ואתה רואה שכל הפיצולים שיש בחב"ד, אם זה קופוסט, הרי הצמח צדק נפטר, ולכאורה, רב שניאור זלמן, צריך להמשיך, הגדול, והוא נותן לה מהרש, רבי שמואל. ואז פורש ענף של קופוס, שזה בעצם ענף נורא אליטיסטי, שאומר, אתה מהרש ויתרת על הדיוק בשביל להגיע, אלא לא לוותר על ההמוניות, ואני משמר את הדיוק והרוגצ'ובר והרב זווין וזלמן שזר, כולם משפחות של קופוסטרס. יש גם זרם שנקרא מהלכים שהגיעו בתקופת הרשב כבר לארצות הברית, הם אלה שבעקבותיהם הרייץ מגיע כבר ברגע האחרון אחרי המאסר בריגה. כלומר, אתה רואה ממש, אגב, מי שאמר פעם שהרב שטיינזלץ הוא קופוסטר, מותר לו. כלומר, יש משהו שאתה לעולם נמצא במאבק של הדיוק לעומת הפיזור, איך אתה מחזיק קהל וקהילה, וכל קהילה שיש בתוכה אנרגיה של בקשה, של איזה בשורה, זה לעולם המתח הזה.
איך אתה רואה את הפעולות של הרשב?
אני חושב שהרשב בדיוק היה גם בתפר הזה. מצד אחד הוא מייסד את תומכי תמימים. שתומכי תמימים זה למסד. למסד את המערכת מצד אחד. פעם מי שרוצה בא, רב אייזיק ורב הלל מפריץ' ורב שמואל מונקס וכל הגדולים, לא היו בישיבות, הם לא היו בחורי ישיבות. הם היו גדולים, ישבו ולמדו. מצד אחד אתה מבין שאתה צריך למסד, מצד שני הוא מייצר תורה מאוד מאוד רוחנית, ואני חושב שמדויקת, ההמשכים, מצד שני, שלישי, ההתנגדות לציונות כל כך חזה שיש לרשב. השתקעה את חב"ד ברמי מובנים, מצד שני הצילה. ואולי זה חב"ד היו חלק מהציבור הדתי-לאומי. ההתנגדות לציונות. ואולי זה הם היו פה, ואולי זה הם לא היו הולכים ככה, ואולי זה הם היו חלק מהתנועה הציונית, כי יש משהו כל כך אקטיבי בתנועה הזאת. איך? רב הראשי, כן. וזה מין ריקוד שאתה רואה גם אצל הרבי שהוא נורא נורא עובד עליו. כלומר, הם ודאי שברו לכיוון השליחות, וזה כמו פעם מה שאמרתי, גם כתבתי את זה באמרת לבך, אחר כך אורי מייטליס התווכח איתי והייתי צריך לאשש את זה שוב פעם. כתבתי שהרבי תמיד היה מקבל להיות חתן תורה, זה כמו בהר המור, כל השנים רבה מרבון, תהיו תורה ובראשית. הרי בתמיד היה תורה. עכשיו, תמיד היה בוכה לעיני כל ישראל. בוכה 20 דקות. למה? מה אומר שם רשי? ישר כוכחה ששיברת והסכימה דעת המקום לדעתו. עכשיו, אני שמעתי שהיה בוכה מכיוון שהוא שבר את חב"ד. גמר את החסידות. כלומר, הדגש על הדיוק נגמר, והוא הבין שאם אנחנו נמשיך ברצון הזה לדיוק, יקרה לחצר החסידית מה שקרה לרוב החצרות החסידיות של הדיוק, נעלמו. איפה פשיסחה? איפה קוצק? אין. מה שיש זה גור של הבית ישראל, שזה בעצם אותה תנועה שעשה הרבי מלובביץ'. הם חיו רייץ והרבי האחרון מקבילים לבית ישראל מגור. אני מפורר את הדיוק הזה, ואני מבין שאם אני יהיה כל כך ספציפי, אני אעלם. מי יוצא נגד התנועה הזאת של גור בעצם באותו זמן בוורשה? זה חובת התלמידים. חובת התלמידים הוא בעצם עושה את אותה תנועה שקוצק ושיסחה עשו ללובלין, מנסה חובת התלמידים לעשות ממש באותו זמן מול גור. הוא אומר, תראו מה נהיה איתכם.
הוא אומר את זה בפירוש כאילו? איפה הוא כותב?
זה על השולחן, הוא חי איתם שם בוורשה.
לא, אין כאילו...
לא, הוא לא יגיד דבר כזה. הוא לא יגיד דבר כזה, אבל זה... מפי סופרים. בסדר, אבל הוא כן מדבר על אש...
לא, הוא ערכי בעבודה כאילו.
כן, אבל...
הוא לא כאילו...
הוא מדבר על אקסטאזה. הוא מדבר על אקסטאזה. אתה
אגיד את זה גם על הרשב, זאת אומרת.
כמובן, אני אומר, יש פה, אנחנו כבר במאה ה-20, כן, אין ברירה. אם אתה לא תעשה את זה, אנשים כבר לא יושבו בשטיבל. וזה משהו עדין. כלומר, חובת תלמידים מרגיש שגור איבדו איזה לעד, גור, שהיא קוסק, של 300 אנשים על הגג עם מלא כרוב שצועקים השם אלוהים, הופכים להיות הקסטה הרחבה הגדולה, השלטת, ההמון. עד היום החסידות הגדולה בישראל. ואיך אתה בעצם הולך? והרבא בוכה במתן לעיני כל ישראל, ישר כוכחה ששיברת, שיבר את תנועת חב"ד, הפך אותה לחברת הפקות. זה תנועה משמעותית, מודעת, לדעתי, אני אפילו מוכן להתווכח על דעתי, דבר שאני לא מוכן הרבה, זה בעקבות השואה. בעקבות השואה הוא הבין שהספציפיות הזאת כבר לא יכולה להיות ממשית, וסביב האתוס של האדמור האמצעי, יש כאלה גורסים של הרב עמיטל, התינוק הבוכה של הרב עמיטל, הוא שבר את חבר. כן, שהאדמור הזקן יושב בחדר, והצמח צדק בוכה, והאדמור האמצעי שומע אותו, והוא עסוק בדח, והוא לא... הוא לא הולך אליו, והאדמור הזקן אומר לו, איך את רץ לצמח צדק שבוכה? הוא אומר לו, שתינוק יהודי בוכה, גם הדבר הכי נעלה נדחה, ואתה חייב ללכת אליו. ועם זה הרבה בעצם, זה באתי לגנים, והוא מתחיל את החסידות. כלומר, עלינו יש פה תינוק יהודי בוכה, ואנחנו חייבים ללכת אליו. אנחנו לא יכולים להישאר בבתי גווי, בדיוק. זהו, פרצת. פרצת, והוא דיבר הרבה, פרצת אותיות צרפת, ללכת למקום, צרפת כאילו זה הארדקור, זה העולם המערבי, אנחנו בחצי כדור תחתון, אנחנו עושים ופרצת. ותחשבו שזה דבר מופרך בשנות ה-50, לשלוח חבר'ה לכל האוניברסיטאות, לכל החופים, קרליבך וזלמן שכטר שלומי כסנונית שפרשה, אבל אחר כך יש לך אלפי אנשים ש... איך זה עובד? זה דבר שלא יאמן הרי, בכל מקום. וכאילו ממש בכוונת מכוון לקח את החצר, את חב"ד אל השליחות, ויתר על הדיוק במודע, בכה, ישר כוחך ששיברת, ופה המטוטלת נעצרה, אני לא יודע לאן היא הולכת. אבל זה אני חושב איזה מין מסע דק מאוד שכל הזמן התנהל בחב"ד. שאולי דמויות בתוך חב"ד ינסו עכשיו כן ללכת על הדיוק, כן על הפנימי, יודע מה, רבי יצחק גינזבורג כמודל, או אחרים, אפילו אתה רואה את זה אצל הרב מורגנשטרן, שכן, איך אני בעצם מייצר את אותה... גם, איך אני מייצר את אותו דיוק, את אותו, אותה מכוונות שנעלמה. ש... איך? כן, כן, כן. זהו, זה הקדמה, משהו על האדמור האמצעי, שבאמת תלמדו, יש פה תורת חיים, זה על התורה, קונטרסים, קונטרס ההתפעלות, קונטרס ההשתתחות, קונטרסים מאוד חשובים, עם רבינה, הרבה מאוד ספרים. להשגתי רובם הרבה יותר סמוכים משל האדמור הזקן. כי זה עוד יותר להעמיק, עוד יותר לדייק. מאוד מסוים הרבה הכי קשה. אני חושב, עם התביעה דיוק הכי קשה, הכי מתישה אפילו, אני, כל פעם שאני לומד את קונטרס ההתפעלות, אני אומר, איך אפשר לחיות ככה? איך אפשר לשחרר לאנשים חבל? תן להם קצת. וזה בעצם השינוי שעושה אדמור הזקן, באחרית ימיו. כלומר, אם בהתחלה הוא מתנגד להליכה לרבי על ענייני העולם הזה, באחרית ימיו הוא משחרר את זה. יש פה משהו, שוב, יש פה משהו, אני פה במאמר הזה באסיף, אז כתבתי שזה יחסית התגלה לא לפני המון זמן, שהדבר האחרון שהוא כתב זה פתק שנמצא בכיס שלו. אז הוא כתב ככה, בעקבות משיחה שנפלה סוכת דוד הנופלת עד אפר, אזי רוחב החסד ככולו הוא שלא על פי תורת אמת, כי אם בהתקרבות לדעת העושה רצונו הטוב הרחוק מהאמת, וגם אם אין רק דרך אחת בשפלה, אזי לנחמו לקבל באהבה או לעוררו לפשפש במעשיו ולשוב עד השם בצר לו וירווח לו. זה נקרא איגרת נפש שפלה, שבחב"ד נתפסת כזה שהאדמור הזקן מוכן לייעץ בענייני עולם הזה, זה שהוא בסופו של דבר הולך לרב מיכל מזלוטשוב, לומד ממנו לעשות ניסים, הוא מבין, יחד עם תביעת הדיוק שלו, אל תבואו אליי, רק נביא מבין בעולם הזה, הוא מבין שיש גם קהל. והוא הולך אליו בעצם בניגוד לכל האתוס שלו. ולומד ממנו לעשות ניסים. הוא מתנגד הגדול לעשיית ניסים, הרי באיגרת הידועה, איגרת כ"ב באיגרת הקודש, והנה, יש פה איזה ריקוד שהוא נורא מעניין אותי סביב ההתבגרות של אדם באוטוביוגרפיה הרוחנית שלו. כן, יש איזה משהו שאני, יש אדם, נגיד, בין גיל 15 ל-20, נופל לך משהו בבחינת העולם הרוחני. בסדר, עד אז אתה רק, אתה ילד, אתה חושב על שטויות. גם כשאתה צדיק, זה צדיק של שטויות כזה, של הישגים, משהו נורא ממושמע כזה. פתאום, יש בגיל 15 עד 20, אני חושב, פתאום קדוש ברוך הוא קורא לך. יש איזה משהו, יש איזה התראות, יש איזה דיבור. עכשיו, איך הולכים עם הדיבור הזה בעולם? איך מתבגרים איתו, איך מבגרים אותו? זה דבר נורא קשה. כלומר, להרבה אנשים, יום כיפור זה הישיבה. גם בגיל 50. הקדושה היא הישיבה. איך אפשר שהקדושה תתבגר יחד איתי? במובן מסוים, באיזשהו שלב, זה נהיה, וזה אתה ממש רואה בעיניים, שהמנטליות מתפתחת, אבל הקדושה כדי לשרוד חייבת להישאר צעירה, נאיבית, אי שם. כאילו, לקחת את הילד בגיל 3 לרב, שיגזור לו את הטלטל. הרב מחויב להיות במקום שאתה היית. לא יכול להתקדם איתך. וגם אתה בעצם משמר את המקום הזה. והרבס לוקחים פה עולם רוחני. איך אפשר להצמיח עולם רוחני? איך אפשר להניע אותו? שזה דבר, אני חושב, זה התגלות. התגלות זה לקחת עולם רוחני קיים. בסדר, מי האדמו"ר האמצעי? זה קיים. אפילו האדמו"ר הזה כן, נכנס כבר לתוך עולם קיים של המאגים. ולראות איך אני מבגר אותו ולא מאבד אותו. כי הרבה פעמים הבגרות שלו תגזור עליו איזה עייפות. כמו שהגוף הפיזי מתעייף. איך העולם הרוחני מתבגר בלי להתעייף? איך הוא נשמע ונענה לקיים? השאלות, אני ככה מדבר וראשי פרקים ומשתדל בכוח לא להתאפס ממש לכל מה שמתרחש סביבנו. אבל אתה רואה את זה ממש בפועל. איך לוקחים אור גדול ומוליכים אותו בתוך המציאות ולא מאבדים אותו ולא מייצרים איזה פטיש ביחס אליו ויודעים ללכת איתו נכון? זה שאלות עצומות שלפעמים מול העיניים אתה אומר, תשמע, יש פה איזה אור גדול שמאבדים אותו, מייצרים איזה קראות ביחס אליו, לא מבינים את הבדיחה, את הניגון שלו. כן, הרבס האלה עשו ניגונים, תחשבו על זה. זה דבר. זה כאילו, לא ראיתי את האדמו"ר האמצעי. אין לנו תמונה שלו. אבל יש לנו איזה ניגון שלו. יש לנו משהו ממנו. איך אפשר לקחת את העולם הרוחני ולנגן אותו נכון? שאלה שאיך שאדם יוצא מהישיבה, ישר היא מזדקרת כנגדו. איך אתה בעצם לוקח את העולם הרוחני, ועכשיו בתוך העולם הזה על כל היצר הורא שלו שמחכה לך 5 שנים בכניסה, לא, בתוך האסדר יש הסכם של איגוד האסדר שהוא לא נכנס לישיבות. הביקורת זה בעצם לבדוק שהאיגוד שולח לבדוק שהיצר הורא עדיין מחכה בחוץ. אבל איך אתה יוצא? הוא שם. לא היצר הורא במובן אמיתי, יצר הורא סתם החביב כזה הנחמד, זה שרוצה להצליח. כן, זה כן, הקליפת נוגה נגיד. ואז פתאום, מה הקדושה? מה המשמעות שלה? זה משבר שאני רואה ממש כל הזמן, שפתאום הישיבה נתפסת הפתטי. כלומר, האדם הקשור מסתכל לישיבה כשלב פתטי. אלה ילדים נאיבים שצריכים קצת, והרב הוא בעצם המשמר של הנאיביות. הוא אני שהייתי בגיל 19. אבל אני כבר בן 30 או 40. ופתאום המשימה שיש לרבי היא משימה מאוד לא פשוטה. הוא אחרי השואה, אחיו נהרג בשואה. המשפחה שלו כולה בעצם איננה בגלל השואה. איך אתה מוליך בו לשלב נוסף. וההכרעה שלו היא בפועל הכרעה של דומני שהצילה את חב"ד. אולי אין חב"ד שיצילה כבר את אותו חב"ד, אבל הכרעה קולוסלית.
איך אתה מבין התבגרות של תהליך? מה זה אומר התבגרות של תהליך של עולם?
תראה, הפיתוי הכי גדול זה לדבוק ולקדש את ה... לקדש את ה... להפוך כל דבר לתורה שבכתב. ואתה ממש רואה את זה. ממש. כן. טוב, אני מודה לך על זה, אבל... תורה שבכתב במובן זה של ה... של הקשיות, של הקשיחות, שככה זה עובד. כדי שזה יישמר. לא, המשימה היום נגיד של החברה החרדית זה שהנין שלך יהיה חרדי. לכן שום דבר לא משנה. הכל נמדד בספקטרום של הדבר הזה. זה יעזור שהנין שלי יהיה חרדי או לא? אם זה לא יעזור, אז לא. אם זה יעזור, אז כן. אם זה לא יעזור ולא יפריע...
עכשיו, שלמה, להרואים הפירות?
שמה?
שהוא רואה מישהו עם פירות מאוד מאוד ארוכות, כאילו שבאל איזה דקיים, אז הוא שואל אותה, למה יש לך כאלה פירות ארוכות?
אני אומר, כאלה, לילד שלי יהיו פעות הדבר, לילד שלי יהיו פעות הדבר, לפחות גיל שלי יהיה... יפה, יישאר לו קצת. אני פרום כדי שיהיה מה לפרום, אמר מישהו. עכשיו, זאת השאלה, זאת השאלה אני חושב שמטרידה גם את החילוניות, שבעצם בעומק מתייחס לעצמה כדת, הציונות כמודל של חילונות ישראלית, שייצרת פה משהו חזק, ופתאום... זה לא מרשים, היום החילונות היא לא מרשימה, היא קיימת רק למול איזה קונטרסט, אבל כשלעצמה זה כבר אין לך ברנר, אין לך ביאליק, זה לא התנועות האלה. זך נבר. רוצה לברלין. זה שאלה גדולה, איך לשמר את המנגינה בלי להתאפס ללבושים, בלי להתאפס ל... לכלים, איך לשמר את האור. זה עליות או לחדול, סופו של דבר. זה עליות או לחדול בתורת הרב, בחסידות, בקבלה. עכשיו זה לפתח חסידי הרב עובדיה. זה עליות או לחדול. כאילו, אתה רואה מול העיניים, רב עובדיה נפטר. היה לו איזה אור, היה לו איזה נוכחות. היה לו איזה קריזמה. מה זה לשמר את זה? להגיד מרן? איך אתה משמר את ה... הוא הצליח לשכנע בתנועה הזאת. זה לא רק כי הוא ידע הלכה וכתב, רוב החבר'ה לא מבינים את היביע עומר ולא פתחו, אבל הוא הצליח לייצר משהו. איך אתה... זו שאלה שרובצת כל הזמן לפתח כל תנועה רוחנית, באשר היא. וכל הזמן גם צריך מצד אחד לראות איך אני משמר, מצד שני איך אני נענה לקיים, לחדש. אם האדמור האחרון דיבר על... פרצת אותיות צרפת, זה בעצם שינוי, כי הרי הראשון התנגד כל כך לנפוליאון. אל תראה בממש יצא נגד נפוליאון, הוא דיבר על זה שהעיקר זה שהצר ינצח, כי אז ירה לישראל, וכשירה לישראל בגשמי הוא טוב ברוחניות. זה תנועה אחת, הרי כבר אין לו את השפה הזאת. האדמור הראשון התלבט, כן ניסים, כן מופתים, לא מופתים, אצל הרי זה בייסי. אתה רואה אין סוף שינויים, לראות איך אתה מתאם ומתאים את העכשיו אל האורות האלה. כן, אני לא יכול לדבר על זה שאני לא משנה, לא נוגע שום דבר וזה מה שמשמר, כי זה גם לא עובד. אני כל הזמן חייב להיות באיזה הקשבה, באיזה ריק.
למה בחברה החרדית זה לא עובד?
לא. כי... טוב, זה נושא בפני עצמה, אבל מה קורה היום בחברה החרדית? בקצרה, מי... כן, בקצרה...
זה המודל, כאילו,
אני חושב שזה לא עובד כל כך. כלומר, צריך להבין מה זה חזון איש, ומה זה הרב שך, ומה הם עשו, ולמה היום זה כבר לא עובד. זה לא יכול לעבוד. אבל טוב, זה נושא בפני עצמו.
טוב, כי למרית עין זה כן יעשו.
בסדר, אדבר פה עם ישראל שמגיע בימי חמישי. אדבר.
דבר עם ישראל.
חסיד גור שמגיע. כן, חביב עבדה. זה הייתה. דבר את הצעת, תפוס אותו שעתיים ברצינות. תגיד לו, אני איתן. נעים מאוד. כאילו, כנס לעומק, לא מה שמוצג בעיתון משפחה. כמה שעות, הוא ייתן לך תמונת מצב, מה קורה? זה בכלל לא, כמו שנראה. אני מאמין לו. טוב, עד כאן. על אדמור אמצעי עכשיו, קצת נדבר על העניינים שלשם התכנסנו. למה?
מה עם אחי?
הבן שלו.
הוא מה, אני לא תחכי? איך הוא הגיע לנו?
הוא הגיע מחבד והשתיים אין השם.
איך הוא הגיע לנו? איך הוא הגיע לזה?
חבד, אני סיבר.
בגיל מאוד צעיר. כן, אני
למד
ב... יש לך תקווה.
וואי, בני.
שמה שהוא אתה מאבחן שהוא תנועה של...
הוא עם הרבה היה שליחות, אז הוא כאילו...
יש ספרים, סמך בב נגיד, לא יצא איזה 10 שנים, והוא הוציא אותו. הוא לא דחף.
כן.
הספרי מים הוא למחיא חשיבות של הרשב בכלל.
אבל כי הוא בעצם יצר קהל חדש.
זהו, וזה מה שחזק עכשיו גם.
וחבד במלחמה נגדו.
כן?
כן, גדולה מאוד עכשיו.
אבל למה?
מאוד גדולה.
הם לא אוהבים
שהוא בעצם, זה כן אפילו בקטלוג, יש רב צדוק. מהשימח. כן, כלומר הוא בעצם משווה, שווה ומשווה. כן, שווה ומשווה קטון וגדול, זה מה שהם נגדו, ורוצים מכתבים גדולים וזה.
גם כל הכותבים שלו מהמתך הם על הגבול
כזה. כן, כן, סמי, סמי.
אנשים היום לירד את זה בשביל לקנות
דיסקים.
פגשו לרב נחמן, לא את ה...
כן, זה הוא אומר כאילו, כתחיל להריבר, יאללה, וחבד יוצא.
אנשים מעניין, זה תנועה, עושה
כאילו
הרבה ספרים.
כן.
ברמה הכי פשוטה.
יוצא
אותם
חדש. נכון, נכון. אבל זה מעניין מה שאתה אומר, הוא כאילו מנסה לשלב. גם להחזיר איזה...
כן, אבל מצד שני, הקהל הוא חדש. אני לא יודע, כאילו יש תמימים ב...
אבל זה רציני כאילו, זה הרבה קהל
כאילו.
כן,
אני... מה, זה תורת חבד בני ישיבות? זה
לפני 4-5 שנים?
כן.
הוא בא לעניינים בבנייני אומה, במבחנים.
מבוגר ממני ב4 שנים מבוגר ממני.
כן?
כן,
כן. וואי, תורת חבד בני ישיבות זה מראה
כמה שכאילו. הוא מוסיף
חסיד מבועדת גם? זה עוד סיבה למה חבד מתנגדים לו.
זה קטן לא זה שהיא
מתנגדים. שוב, אתה יודע, זה לא... אין רבה.
אפשר להגיד שפשוט הוא לא משקס,
אני
מבין לך.
לא.
לא, הוא
יביא על
כאן, אז כאילו, חלק מה...
שוב, גם, אני אומר, זה מעניין באמת, התנועה הזאת, שהוא מכניס בעצם דם חדש אל ההתכוונות החבדית, כי הוא מבין...
זה דם אחר, זה לא דם חדש.
אחר?
חדש מזן אחר.
כן. כן, כן.
אבוי סיפר פה שהוא רוצה לעשות... אני רוצה לעשות אירוע ליד כסף בקיבוץ. הוא פנה כאילו לראש ועדת תרבות. הוא אמר לה שהוא רוצה לעשות את זה, להזמין איזה מישהו או משהו, לעשות אירוע ליד כסלב. ואז היא אמרה לנו, לא, תשמע חב"ד, זה מיסיונרי, זה מפחיד, אולי אתה תגיד איזה משהו, אולי כאילו אנשים מפחדים, זה לא... כאילו כל מה שנשאר מחב"ד זה זה שהם מיסיונרים, אין להם תורה, אין להם, יש להם כאילו את ה... זה כאילו מה שנקפץ שם ב...
כן, הרבי כאילו הלך על זה. וזקני החסידים גם פרשו ממנו, זה היה לא פשוט בכלל.
הרבי?
כן, גם האחרון. התנועה הזאת, שנות ה-50. כאילו...
לא לשם
היום משהו. היום זקני החסידים זה ראש
אגודת
חב"ד.
לא, לשכנע, באמת לשכנע שהוא בעצם גמר את החסידות. במובן של ה... גם של הלבושים הוא שינה. המון המון דברים, זה... גם נכתב על זה, והיחס לנשים. יש לו הדבר כזה. הרבי עשה התוועדויות לנשים.
ילדות.
שמעת על דבר כזה? והתהלוכה, אלף ואחת דברים. המבצועים.
היה טוב. היה דמורית.
בסדר, אבל לעשות פטיש לנשים, פן ברנגן לנשים, לא היה דבר כזה. לא, אפילו היום, אם אתה רב דתי לאומי, תעשה לנו פן ברנגן לנשים, נזרוק אותך. לא?
לא, פן ברנגן זה לא.
פן ברנגן, כאילו, ציור. לא, לא.
המדרשה...
זה לא אומנים נשים.
בסדר,
מדרשה. זה חוד במגדל. כן, בסדר. זהו. טוב, אנחנו, זה אולי קשור קצת. הגענו לתנו רבנן, בית שמיים אומרים, שמיים נבראו תחילה, אחר כך נבראת הארץ, שנאמר, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ובית הלל אומרים, ארץ נבראת תחילה, אחר כך שמיים, שנאמר, בראשית בית ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. זה ראינו שבוע שעבר. אמר להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם אדם בונה עלייה אחר כך בונה בית, שנאמר בונה בשמיים עליותה וגודתו על ארץ יסדה. אמר להם בית שמאי לבית הלל, לדבריכם אדם עושה שרפרף אחר כך עושה כיסא, שנאמר כבר אמר השם השמיים כיסי וארץ אדום רגלי. וחכמים אומרים זה וזה כאחת נבראו, שנאמר אף ידי עשתה ארץ ומיני תפחה שמיים, קרא אני עליהם יעמודו יחדיו. ואידך מה יחדיו? זה לא משתלפי מעדדיה. כאשר קרא יחדדיה, אמר יש לקיש שנבראו ברא שמיים ואחר כך ברא הארץ, וכשנתה, נתה הארץ ואחר כך נתה שמיים. מהי שמיים? אמר רבי יוסי בר חנינה ששמיים במתנית תנה אש ומים, מלמד שהביאן הקדוש ברוך הוא טרפן זה בזה ועשה מהם רקיע. זה מעניין, גמרא מעניינת. כן, אה? שיט? יש 10 דברים ששואלים זקני. שואל אלכסנדרס מוקדון את זקני הנגב, אחד מהם, שמיים נבראו תחילה או הארץ? זה 10 שאלות, הרבה נכתב על מה זה השאלות האלה. שמיים או ארץ, מה נברא תחילה?
מי זה זקני הנגב?
זקני הנגב, זהו, יש הרבה מאוד נכתב על זה, מי זה זקני הנגב האלה? זה ויכוחים של ראשוני הנוצרים עם חזל. אין, אבל לא
נוצר. נוצר, והרב זקן, אבל זה קצת...
אביבה, מתקנות. עוד לא זקנות. אמר להם, שמיים נבראו תחילה הארץ, אמרו, שמיים נבראו תחילה, שנאמר בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה השאלה הזאת? מה זה שמיים או הארץ? מה זה שמיים?
כאילו, נראה לי, ברור לכולם שהארץ והשמיים מקבלים יחס כאילו של יש פה משהו והשני נוצר רק כדי להיות
למטה,
כדי שהוא יהיה קיים. זאת אומרת, השמיים לא יהיו קיימים, אין ארץ, הם לא יהיו שמיים. הרב דוב אוהב להגיד תמיד ששמיים זה כאילו זה ריבוי של שם.
שם, שמים.
כן, כאילו הם המשמעות שלהם זה שהם שם. צריך ארץ כדי שיהיה שם. או להפך, שכאילו כדי שהארץ יכול להתקיים, אחרת היה כל היה אחד, צריך שיהיה איזה שהוא...
מה השם שלך? הארץ או השמיים?
נראה לי זה, כאילו, זה בדיוק השאלה, כאילו, יש משהו שהוא הצל של הדבר השני, כאילו, אז מה...
ומה שנברא ראשון זה הדבר עצמו.
כן.
זה הדבר עצמו. אז מה זה בעצם בית שמאי?
שמאי.
העולם הוא כיסא לקדוש ברוך הוא, כאילו, וכדי שהוא יוכל לשבת עליו, יש לו שרפרף.
במושגים החבדים הייתי אומר שזה
אין מלך ולא
רב, גם, אבל התכוונתי להשם הוא הכל, כאילו יש איזה אלוקות שהיא שוטפת את כל המציאות והכל בלוע בתוכה, זה מין תנועת רצו כזו. השמיים זה
הארץ, זה אחר כך
הארץ, זה חתימצי
הארץ, היא כאילו כדי שיהיה איך להמליך את הקדוש ברוך
הוא, שהשמיים יהיה להם פונקציה. או הצד השני שאני אומר הארץ, כלומר הכל הוא השם, השם הוא הכל, זו הייתה האופציה הראשונה, זה השמיים, או הכל הוא השם. כן, זה מושגים שהאדמור אמצעי כבר השתמש בהם. יש הכל, ולדעת בארץ דרכך, במציאות הזאת, אני מנסה לגבש איזה תנועה... של
איזה חלל הפנים.
כן, כמובן. עכשיו בכלל, הוויכוחים האלה של בית הלל ובית שמאי, תחשבו איזה דבר זה, זה 3 שנים ומחצה, הם נחלקים להם שם, נוח לו שנברא או לא נוח לו. זה ממש זני. דמיינו, הם לא נחלקים עובי הגרביים, שירות לבנות בצהל, גובה, תנ"ך, כלום. זה לא מעניין אותם הדברים החשובים.
אני כאילו, אתם אומרים, לא נוח לו לאדם, אז כאילו, יאללה, תתלקו, מה? אנחנו פה נחלקים למחלקות, כאילו, בשביל אדם, כאילו, זה לא...
נכון, אבל כאילו, איזה מין לוקסוס זה? לשבת 3.5 שנים, וכאילו ההסדר בעצם, פלוס הצבא, וזהו, זה מה שאתה עושה. נוח. סוגיה אחת, נוח, לא, לא, נוח, לא. מה אתה אומר?
זה הוויכוחים בשבת, כאילו, 3 שנים וחצי.
איזה מין דבר זה? כאילו, אתה באמת מדבר על הדברים החשובים. הפעם האחרונה שיהודים עשו זה. שמיים או ארץ? עכשיו, כולם כתבו את הלשיטת...
גם חכמים ישר מותר, גם שמיים, גם ארץ. כבר אמר לי, כבר הם...
תן לנו ירוחם.
בסדר. יש שמיים ושם.
זקני
הנגב.
רק על טריף, הוא גם וגם.
גם וגם.
יש את הבדיקה?
המקף המחבר.
ברווז.
מה זה הברווז?
המזרחים.
למה?
זה היה קצת לשחות, קצת ללכת. אה. שלא עוד לא סביר.
עכשיו זה, כולם כתבו על הלשיטת של הבית הלל, בית שמאי, הרב זבין, זה מאוד מעמוקר, הפוטנציאל, לעומת הממשות, זה תמיד, איך אומרים, יש לנו עוד כמה שבועיים לדרשות של שיעור א', המחלוקת בית הלל, בית שמאי בנר חנוכה, נכון? זה כאילו מסט כזה, במסיבת חנוכה של שיעור א'. כל אחד צריך להגיד מה לשיטת אי של בית הלל ובית שמאי, כאילו להביא את כל המחלוקות ולהביא את הרב זבין על זה. לא? תקופתי
רוצה לעשות חוג דרמה נגיד במסיבת חנוכה
ברווז. איזה, פה הבאתי משהו חביב מרב שלמה זלמן. כן? אז השעשוע שהבאתי פה את רב שלמה זלמן, שמקובלנו שמרב שלמה זלמן שלא עוסקים בזה. כן, אני שמעתי שהרב איתן צוקר שאל את רב שלמה זלמן אם הוא לומד אמונה, אם ללמוד אמונה, וכן על זה הדרך. תחשבו, מרכזניק, מילה, אמרו, יש רב שלמה זלמן, הוא גם ראש ישיבה, גם פוסק.
אה?
כן, הסיפורים
שלך,
אבל לא אמרתי שזה היה בשביל צוקר. אבל נפלא. אני חושב שזהו. ואז הוא אמר לו, לא, זה לאנשים גדולים. אנחנו קטנים, אנשים גדולים מתעסקים בזה. ופתאום זה נורא הפתיע אותי שהוא כתב את זה, זה קובץ אישורון. היה לי סברה שהוא היה ישיבת כל תורה, ראש ישיבת כל תורה. כל תורה הייתה ישיבה של יקס, שהירושלמים מאוד שנו, הם קראו לה קולטורה. בלאג, ושלמה זלמן מצא לעצמו שם איזה, וקובץ אישור, זה הקובץ של היקס שעלו לירושלים, משפחות ריינר ושלזינגר וכו'. יכול להיות שפה נתן להם כאילו איזה וורד כזה. כן, כן. ופה, כן, אחרת קשה להבין. אז זהו, זה שישר אותי, אז בואו נראה את זה. לפי מה שיוסיף האדם להתבונן בדרכיה של תורה, יוסיף זיכוך לנפשו ויקנה בעצמו מעלות עמידות, כי כל דרכי התורה וכל מצוותיו לתכלית זו, לזכך את האדם ולתקן את העולם כולו במלכות השם. ולעניין זה אין הבדל כלל אם הוא עוסק בהלכות של האדם לחברו או למקום, ואפשר לזהו מה שרמזו חז"ל בלשון זה לכל השוני הלכות, רבים, שבכל הלכותיה של תורה קונה האדם לעצמו הליכות עולם. הוא מזכך נפשו ומתקדש בקדושת התורה ללמוד מדרכי הרוחות חיים למעלה למשכיל, ואדם זה המקשר עצמו להליכות. הלכותיה, הליכותיה של תורה, בכל יום מובטח שהוא בין העולם הבא. ובאמת אנו מוצאים מדבריהם, נחלקו בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים שמיים נבראו תחילה אחר כך הארץ, שנאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בית הלל אומרים ארץ נברא תחילה, שנאמר ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. וראיתי שבערו בזה, שנחלקו בית שמאי ובית הלל, מחלוקת הידועה של רבנו הרמב"ם, שער ראשונים. תראו את הנחת של אליושיב. נכון, זה כאילו, הרמב"ם סובר, והוא מביא לך מהמורה.
לא, הוא לומד מורה.
הנה. שלא נכון כלל לומר שכל הגלגלים, הכוכבים, המזלות נבראו רק כדי לשמש את העולם הקטן הזה ואת האדם משהו כחרס הנשבר, כי לא מן החוכמה היא להכין כלים שמשקלם עשרות אלפי כיכרים לעשות מחט קטן כגרגר חול. ואף שמפשוטי המקרות מבואר שכל הבריאה כולה היא למען האדם, אך הרמב״ם מיישב אותם גם לפי שיטתו. כך היא דעת בית שמאי, לכן סוברים ששמיים נבראו תחילה, כלומר שגם הם יש להם תכלית ומטרה ולא נבראו רק כדי לשמש את העולם הזה. זה תעלו לי תאי יפה, אה? אבל בית הלל סוברים כדעת ספר העיקרים, ועוד החולקים על הרמב״ם, ששיטתם היא שכל הבריאה כולה אין לו שום מטרה ותכלית חוץ מהאילו מוזה ועם השם אשר בקרבו, כיוון שכן הם סוברים שהארץ נבראה תחילה רק אחר כך נבראו השמיים כל צועים כדי לשמש את העולם הזה. לא יודע מה להגיד. תראה, רב שמואל אומרים שהוא מקובל עצום. הם אומרים שמי הגרא לא היה מקובל כזה. ואבא של רב שלמה זלמן היה ראש ישיבת שער השמיים, רב חיים לייב. תולב את שמאי ובית הלל בעיקרים מול הרמב"ם. וכן אנו מוצאים גם כמה מקומות בש"ס, שבית שמאי מחשיבים יותר את העניינים השמימיים שהם למעלה מהשגתנו, ואילו בית הלל מחשיבים את העניינים הארציים. וכך אמרו בית שמאי אומרים מחרד בשבת לשבת, כי כל ששת ימי המעשה הכל כהכנה ליום השבת, ובית הלל אומרים מידה אחרת לא. היינו שקנה המידה שלו בחקר תכלית בריאת העולם הייתה שונה, שכל מעשיו לשם שמיים ואמר ברוך השם יום יום, כי כל יום ויום הוא תכלית לעצמו. וגם ששת ימי המעשה מתקדשים במעשים ארציים לשם שמיים, שהוא תכלית הבריאה. כלומר, האם יש יום יום שאתה מקדש, או שהשמיים בעצם הם הדבר עצמו? שזה שאלה... אני חושב שהיא מגיעה לנקודת הקצה ביחס לסתם. האם אנחנו מאמינים שיש מקום של סתם? הוא לא... כן, אליעזר מלכיאל כתב מאמר מאוד יפה על זה בהקדמות, כרך יוד, הוא קורא לזה, האם אנחנו מאמינים בשיג סוגו של הטריוויאלי? זה משהו שאין לו שום תכלית. אני לא רוכב באופניים כדי שיהיה לי כוח לסדר, אני לא מנגן כדי שאני אוכל לפרנס את אשתי בכבוד ולא להיות אברך, אני סתם אוסף בולים.
כשאני למדתי ברוחם, זה כזה שהייתי מתוסקר בגן שבת, דיברתי על גיס שלי שלמד שם 10 שנים לפני, ואז הוא אמר לי שהישיבה דווקא מתקדמת, כי כשהוא למד שם היה דיון ישיבתי בשאלה האם יש דבר כזה לשבת על השפה סתם, אם אתה עושה דבר כזה. לא כדי שיהיה לי כוח ללמוד תורה, אלא סתם לשבת על השפה, זה דיון כזה של הישיבה בנושא.
הרי רוב מה שאנחנו עושים זה סתם. כאילו, ברגע שאני מנסה לתת לו איזה משמעות, אני מעקר אותו. אני לא רוצה שתמלכד אותי בקוי וישם יחליפו כוח המתנגדי, או בעלאת ניצוצות החסידי, או בהתחברות לכלל ישראל המרכזניקי, או... לא רוצה כלום. סתם. לא טוב ולא רע. אבל מסוים, זה החילוניות. כלומר, החילוניות הלא... לא הכפירה, לא? סתם, אני עושה מה אני רוצה. מה שבא לי, אבל לא במובן המטריס וההוהה. לא, לא, אולי. אה?
זה לא באמת קיים.
שמה?
אדם יצא עציר, כאילו, חברה מאוד
חזקה,
אדם שקובעת לו יעדים
עצום
מאוד מהר.
כן, אבל...
גם החברה סתם. נוכחית, כאילו, גם החברה סתם.
יש לו יעדים מאוד ברורים, מאוד
חסים. לא, ניצן אומר, אל תתאמם. אין סתם.
כאילו אומר, כן, גם כשבא לך, זה בא לך.
זה בא לך? למה אתה הולך לשמוע אותו? כי בעבודה מחר תוכל לדבר על זה. יש דברים שגם שסתם, שאתה לא תגיד בעבודה, יש דברים שכן, ואתה לאט לאט תלמד, ואתה תלך להופעות שכדאי, ואתה תשתה בירות ששווה, כאילו, נכון? אין סתם. זה דמיון. הכל אתה עושה חלק מקונטקסט חברתי. זה נורא, אבל אולי זה ככה. לא, האם יש מקום שאני משחרר את ה... בשביל משהו, להיות הדבר אצל עצמו? זה, בעומק זאת הקדושה, כלומר, הסתמי ביותר או הקדוש ביותר, כי הוא ההתענגות, הוא הדבר עצמו, זה לא הולך, זה לא בשביל, זה. וזאת השאלה, האם יש חיים ארציים כשלעצמם, או שהכל בעצם כל הזמן בתנועה אל השמיים, כלומר נבלע בשמיים? יש חיים כשלעצמם ואני נותן להם איזה קונטקסט, או שהם כל הזמן חלק מהשמיים? זו שאלה מעניינת, כן, ככה הוא מנסה להעמיד את זה. מה המשמעות של הקיום? כמה הוא צריך להיות תלוי במעבר לו, קשור אל המחוץ לו? כמה הוא מותר ליהנות ממנו עצמו? זו שאלה שמאוד מטרידה.
זה באמת נכון שהאדם לפחות נראה ש...
אותו רוב
האוילים, צריך כאילו את הסתמיות.
צדיק,
הם יכולים להיות בתנועה תמידית
הוא לא נמצא בתודעה, נראה לי, בעיניי, שהוא צריך, אנחנו מבטא תורה.
כן,
הוא... באמת שם, זה לא... אין לך יחסים של כאילו, אני רוצה לעשות משהו בשביל זה.
הוא בזה, זה כמו...
אתה אומר, זה גם שני
סוגים
של
צדיקים,
כאילו,
נכון? תנועות, תנועות כאלה. זה כמו, יש לי חבר שאל את הרבי מקוז'ניץ, תגיד, על מה הרבי חושבים כל הזמן? בטיש. ואז אמר לו, מי אמר לך שהם חושבים? עכשיו, אפשר לדרוש את התשובה הזאת לאין סוף כיוונים, אבל אני רוצה לדרוש להגיד ש... הוא בזה, הוא לא על מה הוא חושב, הוא לא חושב על מה לחשוב.
זה כמו... זה בעניין, זה גור.
נכון?
הוא שם. הוא גם לא צריך להיות במקום.
זה שאלה גדולה, איך הוא עושה? אני יודע שהרב שגר לא היה מתפלל פה מנחה. פעם אחת אמרתי לו ש... כאילו, אני פשוט התגלגל, שאלתי אותו למה. אז הוא אמרתי, שמע, הוא היה יושב איפה שהכיסא, אליהו. ומה, אני לא יכול שמסתכלים עליי, מחכים לי. הוא אמר, אין פה סוף לישיבה. היא כזאת, אין לה סוף. אז אני מעדיף להתפלל בבית, שם בבית כנסת שלו, משכן באבד, תחת לבית שלו, במי שמכיר, גבעת שאול. כאילו, איך אתה יכול להיות, ואתה רוצה להיות סתם? אבל אתה נתפס כבר שאין לך סתם, כל דבר זה תורה. עשה ככה, עשה ככה, כל דבר זה דרושים. איך הצדיק משמר את הסתמיות הזאת? איך הוא מפוגג את ה... את המקום שכל דבר כבר הופך אצלו לדרוש, לתורה, ל... אה?
מי פסק?
בכל חץ לשם.
נכון.
אני אשאלה לכם, עד כמה נכנס לעמדה של מורה.
נכון.
עד כמה דפוי מתוך הצד.
לא, לא, זה ככה, זה גם בהורות. כן, כאילו, האם יש אבא? שוב, עכשיו אני לא חינוכי. לא חינוכי. אחרי 8 בערב אני לא חינוכי. אז זה לא חינוכי. לא מוריד את הצלחות ישר משהו אחר. משאיר. ואז בסוף, אחרי שהוא עייף, הוא רק...
לא משתנה.
אה?
לא נראה לי משתנה.
לא משתנה.
זה לא שאני עדיף אחר כך שאתם...
כן, לא, לא, לא משתנה. בזה יש לבאר מאמר חז"ל, מעשה בנוכרי שבא לשמיים. אמר לו, גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה, כשאני עומד על רגל אחת, חפו במת המניין שבידו, בא לי ליל גיירי. אמר לו, דה, לחסני לך וכלו תעביד, זו כל התורה כולה, ואידך פירוש הזיל גמור. הבאו, בבית הלל סוברים שאהבת לרחק כמוך הוא יסוד של התורה כולה. מפני שהם מחשיבים ביותר את העולם, וקיומו באופן הנרצה לפניו יתברך, שרי כל השמיים כולם והעולמות העליונים תפלים לגבי הארץ. כן, יסוד הבריאה ותיקונה הוא בתיקונו של האדם. וכל ענייני התורה כולם באים לתחזלית זו שאבן היסוד לבנינו ובאהבת לרעך כמוך. וידך פירוש הזיל גמור, כי בעמל דברי תורה ודרכה יוכל האדם לבוא לידי תיקונו השלם. אך שמה ידחת הגר בעמת הבניין, בקנה המידה שלו, בחקר תכלית הבריאה שדעתו הייתה שעניינים השמימיים שהם למעלה מהשגתנו, הם יותר חשובים. ושום כך אי אפשר לציין כלל אחד לכל פרטי המצוות שבתורה. נראה לי שזה אפילו יותר, זה לא רק שאי אפשר לתת כלל, אלא שבאמת הרעך כמוך, זה לא העניין. זה לא הכלל הגדול בתורה לפי בית שמאי.
זה ספר
תמיכה. זה כאילו... לא, לא החבר, כן, הבאתי למטה. מעניין, זה אדמור אמצעי. פעם התוועדו חסידי אדמור זקן, וגם לא אדמור אמצעי, רב דובר, השתתף בהתוועדות. זה שלחתי מתוך אחת ההתוועדויות של אחד מזקני החסידים, שמישהו... רב שולם הבלי נפטר כבר, והוא אמר ככה, אחדים החסידים יחלו לעצמם שהשם יעזור שתהיה לו אהבת השם. אבל אדמור האמצעי יחל שהשם יעזור לו שתהיה לו אהבת ישראל כמו שצריך, כיוון שאהבת ישראל גדולה יותר מאהבת השם. מה העיקר? בית שמה אומרים אהבת השם. בסדר, רק רגע. כן, כאילו, אם אני אומר אהבת ישראל, זה בית הלל, זה המציאות, זה ארץ. אם אתה באמת אוהב את הזולת, האלוקי שרוי בזולת, בפנים של הזולת. כל הדיאלוגיסטים, בובר, רוזנצוויג, יש הגורסים אשל, יש הגורסים לוינס, מה? נכון? ויש מקום שאני אומר, עכשיו, בפועל העולם הדתי הוא לא שם. כן, זה, זה... נכון? זה, זה, בעצם זה, יש משהו שנורא מערער בזה, את העולם הדתי. אבל בתנועה כבר, כאילו, העולם היראי הוא לא שם. העולם היראי במובן זה הוא... עבדת השם. עבדת לרחה כמוך זה כאילו נכון לכולם. אני כל הזמן אחפש את הקומה שמבדלת אותי מהכולם הזה. כמו שאני אוהב להביא את הדברים של הרב פינקוס. שמאופקים. מה זה אדם חרדי? הוא לא יכול להתעסק בשום דבר, ליהנות משום דבר שאדם חילוני נהנה. לכן ודאי שהוא לא הולך לטיולים ולא שומע רדיו. לכן על זה הדרך, הוא לא יכול גם ללמוד תנך, כי החילוני לומד תנך. הוא לא יכול גם ללמוד הלכה, כי קלדרון לומדת, לא הלכה, אגדה. מה שנשאר לו ללמוד זה לומדס. שזה בעצם, זה מין הבקעה שהניחו לנו, לא עשה חן לכל גוי. נכון, אני לעולם יחפש את המשהו שהוא, אין אליו שום משיכה. ודאי לא קבולה, כן? אין שום משיכה, וזה אני אגע. זה שלי, אף אחד לא ייקח לי. זה גבילין נשרפים אותיות באוויר, אף אחד לא ייקח, לא ראינו אף אחד ש...
אפילו בדברים שהם עושים, שהם כמו חיונים, אז הם אומרים שזה...
כן, כן, כן. הוא אומר שם, זו שיחה, אי אפשר להכיל, הוא אומר, וכי החתם סופר הלך לטייל במדבר יהודה. עכשיו, איך שאתה לא הופך את המשפט הזה, אתה לא ניצול. החתם סופר היה בהונגריה, ולכן הוא לא היה... תראה, יש ספר של אחידה שנקרא מעגל טוב. מעגל טוב זה החוויות מהטרמפים שלו. תעשו באימרבוף, זה מטורף. מעגל טוב. הוא מספר לך, הוא עשה לברלין, משם לאמסטרדם, בדרך כמה הספנים אספו אותו באיזו מסעית. הוא מספר שהוא הגיע ללונדון, ואז הביאו שם ארי גדול. הוא אומר, מי אחרי התפילה בשבת, הוא נכנס שם, איך הוא עשה? לראות את הארי.
ארי,
ארי, ואנחנו יש גם מהתרומת הדשן רב ישראל איסרלן שמספר לך שהוא הולך
ואיך את המערכה שכותב שהוא עולה ביריד בלייפציג אחר רק אגדות ולא הלכות כי עכשיו אין לו זמן
אז כאילו מה זה הרב פינקוס?
שאלה אם
אתה
סופר היה הולך לנדבר יהודה הוא היה לוקח איתו שקית עם מים
אז הוא אומר אם אתם רוצים אני אקרא בפניכם לא קראתי את זה פה 80 פעם אתה נשאר עכשיו פינקוס הוא אומר וזה לא משנה גם בטיול הם הולכים עם כיפה ועם הגופיה והגטקס הכל ועם ציציץ ומברכים בכוונה הוא לדעתי תפס את הנקודה החרדית הכי בעומק שאפשר שאני לא עושה שום דבר משותף ולכן זה ביגוד, ולכן זה צבא, ולכן ממש תעברו את כל המסלול. הוא ההוגה דעות הכי חשוב שקמה לליטאיות בשתי הדעות האחרונים. הכי חשוב. שהעותקים שלו, גם חיים פרידלנדר גם היה, היה רב דסלר, היה רב אלי לפיאן, היה רב הולבה, רב שמשון דוד פינקוס. ודאי, היום בחברון, תלך באלול, כל בחור עם שיחות של הרב פינקוס. ואגב מקובל, הוא מתפלל בכוונות, הוא נהרג בתאונה עם אשתו ואחד מילדיו, ממש נורא, בשנת 2001. ופתאום, כשאני קראתי את זה, הבנתי הכל. תקראו את השיחות שלו. פתאום, זה החרדיות. זה, אני מבין שכל ממשק, הרי זה בדיוק הברוך של הדתיות לאומית, שכאילו אתה לא משכנע שאתה רציני, כי אתה הולך כמוהם. יש לך עוד כיפה שזה מהם. פה יש מישהו שכל הנוכחות שלו היא זה שהוא לא מחיזו די אלמה. מחוץ לסיפור. כן, איזה גרה חוסית כזה עם פאות שהוא הולך עם הגרב על המכנס, בני ברק, בתל אביב. הוא באמת מחוץ לסיפור. וזהו. אני לא ייצר שום משותף. לכן אני מתנגד ללימודי מכללות, לכן מתנגד ללימודים אקדמיים. לא אכפת לו, הוא באמת מבין שבמצוקה נוראה, אבל הוא אומר, פה אני אבד את החרדיות שבנויה על הנבדלות. אז זהו, נגמר החרדיות. זה חזק. אני חושב שפה החברה העתית-לאומית גם...
בית הלל.
כאילו, אתה לבוש כמו כולם. אין לך שום דבר שבעצם חוסם אותך, שאומר, אני לא כמוך. בעצם הנוכחות שלי. כן, זה היה נורא מצחיק, בערב האחרון שהישיבה עשתה, הסרט ימי תשובה, אז ישראל הגיע. הוא היה בטוח שהוא החרדי היחיד. ואז הוא, איך שהוא הגיע, הוא חיפש מקום להוריד את הבגדים, הוא נשאר עם חולצה, הוציא אותה בחוץ, ציצית בחוץ, השאיר את המקבט ואת ה... הוא נכנס. הגיע גם טוביה, הנכד של דוב לנדו, ראש ישיבת סלבודקה. הייתם? זה יויסף, כל אחד. יש לנו הרבה. קיצור, הגיעו שישה שבעה, וכל אחד לא רצה להיות הזר. הגיע, ישר חיפש מתלה, הוריד הכל, הוציא חולצה. וכולם שם, פתאום כל אחד אומר שני, מה אתה עושה פה? חולצה ככה? החרדיות בעצם, לפרות החרדיות זה להגיע למקום ולהוציא את החולצה מהמכנס. זה כאילו זה היה לי אקט נורא נורא חזק. שהוא הבין שהוא, עכשיו כמובן שעם הפאות וכו', אז הוא הכניס לכיפה. אני לא רוצה להיות עזר, לא רוצה את הנבדלות הזאת. אם היה יכול היה שם חולצת משבצות, סנדל שורש, הייתי צריך לעשות לו שקית אולי, ואז הוא נכנס.
מכניסים אותם בכוח, זאת אומרת, עצם זה שיש דיבורים ודיונים ומחייבים אותם להתייחס לעצמם, זה מכניס אותם, הם כבר לא זרים כל כך, הם כבר יודעים שהם לא כאלה והם לא כאלה, הם כבר מדברים, כאילו...
אבל זה לא קל במובן הזה שהוא אומר, אני לא יכול...
אני משפרט אותם, אני לא יודע, אבל הם כבר כן בתוך, כאילו אין...
אז אני אומר, אז הרב פינקוס נאבק. הוא אומר לך, אסור לך לצאת לטיול. זה המאבק על הרישיונות, זה המאבק על הפלאפונים, זה הכל הכל, כלומר אני לא אומר פלאפון כשר, זה שס, שסניקים יש להם פלאפונים כשרים, חרדים האורגינל אין פלאפונים, אין, אלא אם כן, נגיד בבלצה צריך אישור מהרבה, אתה עובד, טוב, מה לעשות, פרנוס, אבל מי שלא, אין לו פלאפון, כי פלאפון זה הגדר חילוני, אין לו אוטו, כי זה הגדר חילוני, אין לו רישיון, זה הגדר חילוני. אתה באיזה מין מאבק סיזיפי, כן, טובי המוחות יושבים עליו, איך להפקיע אותך מכל דבר שהוא משותף. זהו, ואז יש מישהו שלא נוהג, לא מדבר בפלאפון.
נפרדה ולא עם תיק...
כן. אגב, חלק מהטעויות שהם מדברים בעברית זה במכוון. איפה אתם מוחזים, הכל. זה כאילו אני אפילו יוצר לך עברית, והאידיש כמובן שחוזרת עכשיו בענק, נגיד בגור היא חוזרת. בבית ישראל התנגד ליידיש, כי רוצה שספרדים ייכנסו. היידיש חוזרת כדי להמשיך את הבידול. פתאום הבינו שאתה מדבר עברית, אתה גמור. הרבה
אמרו, אחרי
שבית ישראל? כן. במיר כבר מדברים ביידיש, במיר. רבו אשר נותן שיעורים ביידיש. הכל איזה מין, עוד מעט בפונוביץ' גם. אתה כאילו חייב כל הזמן לייצר את הבידול הזה. כל הזמן. זה מדהים. אז ראינו אהבת ישראל... מול אהבת השם. נמשיך. תניה רבי יוסי אומר, אוי להם לבריות שרואות אינם יודעות מה רואות, עומדות ואין יודעות על מה הן עומדות. הארץ על מה עומדת על עמודים, שנאמר המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה התפלצו. עמודים על המים, שנאמר לרוק הארץ על המים. מים על הערים, שנאמר על הערים יעמדו מים. ערים ברוח, שנאמר כי הנה יוצא ערים בורי רוח. רוח בסערה, שנאמר רוח סערה עושה דברו. סערה תלויה בזרוע של הקדוש ברוך הוא, שנאמר ומתחת זרועות עולם. וחכמים אומרים על 12 עמודים עומדת שנאמר יצב גבולות עמים ונספר בישראל. ויש אומרים 7 עמודים שנאמר חצבה עמודי השבעה. רבי אלעזר בן שמוע אומר על עמוד אחד צדיק שמו שנאמר וצדיק יסוד עולם. אמר רבי יהודה שני רקיעינן שנאמר הן להשם אלוהיך השמיים ושמי השמיים. יש לקיש אמר 7 ואלו הן וילון רקיע שחקים זבול מעון מכון ערבות. וילון אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית ומחדש בכל יום מעשה בראשית שנאמר הנותך רדוק שמיים ונמתחם כאוהל השם. רקיע שבו חמה ולבנה ומזלות קבועים שנאמר ויתן אותם אלוהים ברקיע השמיים. שחקים שבו ריחיים עומדות ותוכנות מן לצדיקים שנאמר ויצב שחקים ממעל ודלתי שמיים פתח וימתר עליהם מן לאכול. זבול שבו ישראל ובית המקדש ומזבח בנוי מיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן שנאמר בנו בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים. מנהלן דאיקרי שמיים לכתיב הבית משמיים וראה מזבול קודשך ותפארתך המעון שבו. כיתות של מלאכי השרת שומעות שירה בלילה וחשות ביום מפני כבודן של ישראל שנאמר יומם יצווה השם חסדו בלילה שירו עמי. אמר יש לקיש כל העוסק בתורה בלילה הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום שנאמר יומם יצווה השם חסדו ומתם יומם יצווה השם חסדו משום הוא בלילה שירו עמי. אמר ריש לקיש, כל העוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום, שנאמר יומם יצווה השם חסדו, ומתם יומם יצווה השם חסדו, משום הוא בלילה שירו עמי. מי כדאמרי, אמר ריש לקיש, כל העוסק בתורה בעולם הזה, שהוא דומה ללילה, הקדוש ברוך הוא דומה, מושך עליו חוט של חסד לעולם הבא, שהוא דומה ליום, שנאמר יומם יצווה השם חסדו, בלילה שירו עמי. אני הייתי רוצה להתעכב על המקום של היום והלילה. כן, אדם לומד, עוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. מה זה הדבר? מה זה תורה בלילה? זה של כן, זה... אבל מה זה... מה המקום של היום? ביום לומדים או ביום מתפללים? כן, התודעה פה זה שביום אתה עובד ומתפלל, ובלילה אתה לומד. זה חוויה נורא חזקה. אני, שאני במקור ראשון, אני מתפלל שם, יש עולים קומה, יש איזה מקלט, כזה, משהו צפוף, כולם עומדים, אתה. ומשהו בחוויה הזאת של האנשים שהגיעו פה, הם באמצע עבודה, כולם שם הייטקיסטים. כן, יש שם 50,000 איש שעובדים במגדל הזה. ובכל הבניינים, 50,000 איש. זה עצום. בגן טכנולוגי. זה עצום, המגדל הענק הזה. ויש לך 9 בניינים שם. כל האוילם. שם מכללה חרדית, הכל. ואנשים באמצע היום, אף אחד לא מרוכז. כולם עם הכרטיסי עובדים. צפוף, אבל יש תפילה. תורה חזק. כאילו, זה תפילה. ביום חול זה תפילה. אתה עוצר לרגע, אתה... כן, וחוקרים תמיד, האם על דעת המפרנס שתעשה חזרת השעץ, לא תעשה. תמיד מי שמכריע זה זה שלא עושה. תמיד יש חזן נורא מהיר, אני לא יודע איך. אבל זה כאילו, יש חרדים ויש כל מיני מכל הסוגים. יש איזו שותפות לעצירה. ביום לא לומדים. כתוב, הלילה לא לומדים תורה. ביום לא לומדים תורה. עכשיו, בלילה יש איזה מין סוד כזה, זה כאילו, זה מאבק, ללמוד תורה זה מאבק. אצל העולם, לא אצל רמים, אצל ישיבות שהסתדרו, מקבלים כמה גרושים, אבל לפחות הם הסכם בתורה. זה מאבק, זה...
הלילה
שהיה
פה
פסק
חשמל,
למדתי להורה השישית. היית משהו. בלילה זה התורה. יש לך איזה סוד כאילו עם התורה. זה המעבר. אתה עובד כל היום. אתה מחתל את הילדים, אתה רוצה להירדם, אדם בא מן השדה והוא עייף, אומרים לו, תגיד קריאת שמע שחרית וערבית, וקיימת את המצוות הלימוד תורה שלך.
אני קריטריון שבוש, הם קמים משם לשבוע בבוקר, הם שתיים בלילה,
הם מגיעים
עד הבוקר,
תהיה משם. כן, אה?
אני
רוצה לשבוע כאן. הנה, תסתכלו בסוף, זה נורא שעשור, תסתכלו בסוף, ככה נפתח השולחן ערוך הרב. אני מת על זה, עם התרנגול. אולי נתחיל מהסוף. תסתכלו בסוף עמוד 3. בהתחלה הוא מביא את יהודה בן תימר הידוע. אז כאן אמר, כאן כנשר, זה בכלל נפלא להשוות איך כל אחד פתח את הספר שלו. איך הרמב״ם ואיך הטור. זה כל התורה כולה. איך הטור פותח עם יהודה בן תימר. לעשות רצון אביך, אז כאן אמר שלא להתבייש, גיבור כארי, עיקר גבורה הוא בלב, להתגבר, כגיבור מתגבר, וכן צריך כל אדם להתגבר, ליצור כארי, לקום משנתו קודם אור הבוקר לעבודת בו, שיהיה הוא מעורר השחר, שנאמר, העיר השחר, אני מעורר השחר, ואין השחר מעורר אותי, זו מידה בינונית. אבל, ראוי לכל ירא שמיים, וכל החיל אשר נגע השם בליבו, לקום בחצות לילה ולכונן מעט במזמור על נערות בבל, כמו שנדפס בסידורים, על חורבן בית המקדש וגלות השכינה, כמו שכתוב, קום אירוני, כמו שהקדוש ברוך הוא מקונן בעת ההיא ואומר, אוי לי שהחרבתי את ביתי, וטוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה, ואחר כך לעסוק בתורה שבעל פה הדור היום. כלומר, אתה בעצם מגיע מהעבודה, משכיב את הילדים הולך לישון, יש לך נגיד כמו היום, מתי חושך? 5? עד חצות? חצות מתעורר, תורה שבעל פה. הנה. מקובלים? זה ככה יהודי חי. ונדע בזוהר, וכן אמרו בגמרא שחצות לילה הוא את רצון, כמו שכתוב, היו בחצי הלילה, יקרא כל בכור, ואמרו כל העוסק בתורה שכינה כנגדו. שנאמר קום אירוני. למה שכינה שהוא יהיה אצלך, וראש השמורת הוא חצות הלילה. שזה אגב ממש חזק. אדם זוכר ללמוד תורה בלילה, הוא צריך להיות א' לבד בבית מדרש. פה זה לא בעיה, אבל...
דווקא זה השעות...
השעות הפוריות. לא, אבל כאילו יש משהו באינטימיות הזאת, הגולדנאכט ויידיש, לילות הזהב. יש איזה חוץ של חסד, יש לך איזה סוד כזה, זה כמו אתה טיפסת על הקלמנג'רו. עכשיו, יש לך כאילו משהו שהוא שלך, שאתה הולך בעולם, וכמו לפעמים אצלי אני מרגיש שאם אני מצליח לקום מוקדם, אז יש לי את כל הסיבות הטובות לא לקום מוקדם. סיבות חוקיות, הקטנה בכתה, יש לה עכשיו תוכנות שיוצאות מפה, משגעת אותי בלילה. אבל הצלחתי לקום ותיקים. ואז אני פוגש כל הפרסים במכנס מתחתיי, הם גם קמים. יש לי איתם סוד. אני והם קמנו מוקדם. עכשיו, הם, לא, הם קמו כי יש גיל שאתה כבר לא יכול לישון. כאילו, הסוד הזה של, של אני לא ככל האדם. הם מצרוכים ואני כבר קמתי. כאילו, ההפקעה של הטריוויאלי.
זאת אומרת, הייתי קם לבטק, הייתי שמעת תוכניות של שש אחרי תפילה.
אחרי תפילה.
כאילו.
כן. וזהו, אתה לא צריך לשתף בזה אף אחד, אבל יש לך את האגו הדק הזה. ונכון להכין תרנגול להקיצו משנתו בחצות. וכמו שעשה רבי עקיבא שם הוליך עם התרנגול, כי כשהלך, רם הלך בדרך כדי להקיצו בחצות. ואם אין תרנגול מקיצו, יזכור לו האדם שיקיצנו. אבל הוא מכוונן אותה.
כי גם
היה... לא יכול, תרנגולים משובשים חבל הזמן. מקרקרים באחד בבית לפני הזמן. אחד, שתיים.
שותים בירות.
אין דבר כזה.
ויד שנאור שיר, כדי שיוכל להתגבר על יצרו, לקום בזוזות בחצות על קודם עמוד השחר במידה בינונית, יחשוב בליבו לפני מי הוא שוכב, וידע שמלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא חופף עליו, שנאמר מלך כל הארץ כבודו, אילו היה שוכב לפני מלך בשר ודם, עומד עליו והיה מתחייב בנפשו, כל וחומר לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שזה, שולחן ערוך הרב זה נפלא, זה החיבור ההלכתי היחיד, שהוא כאילו הלכה פרופר, שזה יש לנו גם אחר כך, אבני נזר, והעגלי טל, אבל בהקדמה, אתה מרגיש כאילו, הקדוש ברוך הוא חופף עליו, שכינה כנגדו,
מכניס
את הזוהר.
זה כאילו, לא שולחן ערוך הרב, היא גם כזאת.
כן, אבל הוא, אני אומר, לכן שווה...
עכשיו יש רמה, הרי זה מה שהורס הכל,
הרמה. הרמה?
דווקא, שמה לא מפריע לי בעצמו, הוא באמת די דומה.
לא, הוא כאילו נותן את הפרצות. הרמה שמסיף
כדי, ועל כל פנים לא היה אחר זמן שהציבור מתפללים. כל מיני משפטים כאלה של בום, בום, תקעי סיכות, כאילו.
מעניין.
ודווקא הוא היה מקובל, הרי היה לו מגיד מאז, לא קטלגני.
בית יוסף, אחרי כל הקבולה, הוא יודע ככה.
גם אדמור
זה כן. כן. זה באמת נורא מעניין, שזה תורה וגדולה. אדמור זה כן, כותב שולחן ארוך, כותב טניה. זה באמת טיפוסים חד פעמיים כאלה. אף רב חסידי לא עשה את זה. המגיד אין לנו חידושים שלו ביבמות, ובעל שם טוב אין לנו בכתובות.
כתוב? יש את חידושי הערים. כתוב שיש
תורה
כחידושים.
ככה.
שפת האמת.
לא, יש. זו תופעה יפה ומעניינת. דוד אסף כתב עליה, על המקום שפתאום החסידים גם מייצרים גדולים. כלומר, בהתחלה אתה מערער על ה... מה?
עמלי בלעיגה.
כן.
אבל
אין לו...
טוב, אבל יחוס
את... עכשיו, בהתחלה אתה אומר, הצדיק... הוא לא למדן, הוא לא בכלל חייב להיות למדן, רב בחמן מדבר על זה שהוא איש קשר. הוא איש קשר, הוא לא, כאילו, הפקעתי את הלמדן. עכשיו, זה כנראה לא מצליח, ואתה חייב לייצר צדיק למדן. ובמאה ה-19 זה מגיע כאילו לפסגה, זה בבוא מסוחות שוב, החתן של הקוצקר, שזה העגלי טל, וזה השפת אמת.
צמח צדק,
זה רב חיים מצאנז, שצאנז, זה הסיפור שלהם, הם גדולים. כן, זה מפעל השס היום, זה הדברי יציב הרבה הקודם. זה שהוא הולך לראות, מסתובב בבית מדרש, בוחן את ה... צן זה לומדש. עכשיו זה מעניין, התופעה הזאת, פתאום אתה חייב לחזור, לחזור לביצרון של הלמדנות. זה לא יכול להיות סתם. יש לך חריגים, העם שינובר שהוא מתפלל, או כן על זה הדרך, אבל הקלאסה...
לקבל אישור מהעולם
הנפאי? אני חושב שכן, אני חושב שמשהו בויטליות החסידית כבר נגמר, אתה לא יכול, כאילו כבר אין רב נחמן, כבר אין בעל שם טוב, כבר אין לולקה, יש רב צודק, שבכל התורה כולה, כאילו יש משהו נורא נורא, אתה חייב להביא קבלות, כלומר, אני אנסה להגיד זה אחר, אם אתה למדן, כתבת את היחה ודעת, יש שתי אופציות, או שהעתקת ממני. יכול להיות, תבדוק את זה, נעשה דוקטורט שבו, או שאתה רציני, נכון? זה שתי האופציות. צדיק, אתה אומר אתה צדיק, אין לי איך לבחון אותך. יש פה משהו לא אמפירי, זה לא עובד ב...
רבי הזה אמר עליו שהוא...
נכון, אז תמיד. אז חבד יוציאו כל הגדולים שאמרו על הרבי האחרון ונפגשו איתו ואמרו לו שקוייך, נכון? זה נקרא שמן ססון מחבריך, סדרה שלמה.
אבל אני חסד את החסידות, החסידותי לא מבקשת קבלות אמפיריות במקור.
אבל העולם המערבי כבר הפך להיות אמפירי. אז הכל חייב. אתה הולך למישהו, תראה תעודה. נכון? אין דבר כזה סתם. אתה בא למקום, אתה אומר לו, תראה לי תעודת כשרות. הכל תעודות. הסכמות, תעודות, פסיכולוג, אתה לא הולך סתם. איפה למד? תתלה, אם לא תלוי, זה הולך תעודה מהעברית, בר אילן, אתה לא נכנס. לא, הכל הפך להיות אמפירי, ומילא הלמדן הוא אמפירי, הוא עובר את המבחן של קארל פופר. מה זה לא לעבור את קארל פופר? זה להיות במרחב שאי אפשר להפריך אותו. זאת אומרת, למה מרכז... זה לא מדע. בסדר? זה שם של ספר. למה מרכז זה לא מדע? תשובה. כי אי אפשר להפריך. כשזה עובד, זה עובד. כשזה לא עובד, זה מיניות. או עיכובים בגאולה.
ניגלה וניסה.
מה?
מאפיין הרבה שפות דתיות.
ברסלב כמובן. כשזה הולך, זה הולך. כשזה לא...
כשזה
מחלות. ופתאום אתה חייב להכניס את הדתיות לתוך מבחן אמפירי. אחרת, מאיך הטייסי שהוא רב רציני? היום רב רציני יוצרים אותו בנתב"ג, אבל פעם לא היה כאלה מבחנים.
פעם הוא היה ראש המאפיה והיום...
ולכן הלמדן, הוא לא יכול לקום בבוקר ולהגיד אני למדן. מחזיק 2,000 אברכים, לא יודע, כאילו, יש פה מין... אתה חייב להביא את הספר חידוש של רב ציודה, עמל להוציא את עזרת כהן ודעת כהן חבש פאר, מה לתפילין? הוא רציני רבותיי. זה העניין. אחרת, כל אחד יכול להגיד מה בא לו. זה המצוקה בלימוד תנ"ך לעולם. אמנם היום עשיתי טרמפ לפה מירי שליסל, אבל מפמ"ר את התנ"ך, אבל מה זה להיות רציני בתנ"ך? זה עוד בדיוק
המצוקה.
איך? מה רציני בך?
כל אחד יכול לפתוח
את המחק. כל אחד פותח, אומר מה בא לו. דבר תלה. כאילו, הכוח של הלמדנות...
או של לבקר מקרא, שאומר יותר...
בסדר, אם אתה מתעסק במסורה ואתה יקק כמו הרב בויר, בסדר. שאתה מדבר על הנסיכים והמלכות, אבל פה אתה חייב, כאילו, אנחנו גם עובדים ככה. במה אתה רציני? אני זוכר שאיזה מנהל אחד הגיע פה לישיבה, לא נגיד שמות, ואז הוא לקחתי לצד ואמר, תגיד, במה זה רציני? במה זה? כל אחד מהצוות הוא ניסה להבין במה הוא רציני. סתם, הוא מסתובב לי פה, אולי הוא עברר, איפה הוא יודע שהוא רם? אם זה כאן, בלי זה כאן, אולי זה ג'ונגל, אולי זה טעות. צריך להבין למה הוא כן, הוא לא. נכון? אנחנו גם כל הזמן עובדים, למה הוא רציני? מה הוא שונה? ואז פתאום העולם החסידי מוצא את עצמו שהוא גם מכריח למדנים. חייב למדנות. וזה היום אגב, שם העולם החסידי נמצא היום. גור,
בצד...
הוא נתקע ממקום אחר, אז הוא... אבל... התנועה זה לייצר למדנים. הוא אומר לך, הלמדן שלי...
החסידות מתעממת, החסידות כחסידות.
נכון.
אין באמת בהם חסידים חדשים. חסידות.
חסידות קטנות ופחות רע שניית.
אבל זה באמת מעניין, אם אני סוגר את אחרי דברינו ובזה נסיים עם ראשיתם, שבוע הבא כבר נראה את יום צעקתי ולילה נגדך, זה כבר משהו נפלא, זה זוהר נפלא. אבל המקום של איך אני הולך, זה שאלה אישית של כל אדם בביוגרפיה, זה שאלה של קהילה ושל תנועה רוחנית. איך אני ממשיך מהמוכין למידות, מה... הערה הגדולה ליום יום, איך אני מצליח לשתף בזה קהל, איך אני לא מאבד את הסוד בתוך מרחב של אנשים. וזה המתח, אני קראתי לו, בין הדיוק לשליחות. אפשר למצוא לו הרבה מקבילות, בין הקיץ' לאבנגרד, בין ההתפעלות בשר להתפעלות אלוקה, בין רב אהרון לאדמור אמצעי, בין בית שמאי לבית הלל. איך אתה לא מאבד את החלום בתוך העולם הזה שבו אין מקום לסתם חולמים? צד אחד, מצד שני, איך אתה לא נשאר נאמן לו ומאבד את ההתאמה שלו למציאות? וזה מה שראינו היום. עזר השם, שבוע הבא יש פה התוועדות יד כסלר, לקראת, סמוך, נראה, יבוא הרב דניאל כהן, הרב של בת עין, הוא גם מנגן דגול.
יום שני,
כבר? רביעי.
איזה יום רוצה
יד כסלר? יד כסלר יצא שישי. שישי. אז...
יש הרבה חגיגות יד כסלר, זה ככה התפרס על כל הסופש.
החודש אשר, החג אשר בדו מליבו.
זה נתן כרב ישראל אשתי.
בטח, נכון, צריך לבדוק. טוב.
ובו בערב?
ארבע, ארבע, זה כמו כעכשיו.
כמו אצל רב ישראל.
כן. אז זה... אז יבוא רב דניאל כהן, איש יקר ומתוק, עסק בחבד על אמת, יש לו פרקסיס של התבוננות. אז יהיה מעניין לדבר איתו על זה, לשמוע ממנו. הוא כאילו עובר לעשייתם, יש לו סדנאות, מדיטציה, התבוננות.
יש לו בית מבני.
בית, הוא בעל מנגן, יש לו גג. ו...
תעודה.
תעודה? אבל גם מוזיקה, אתה לא צריך תעודה. למה? כאילו, אביתר, איפה למדת? ברימון או ב... למה זה לא מעניין?
אפשר זה.
כי זה גוף העניין. אתה... בצדיק אתה יכול זייף, אני לא יכול לדעת, אין לי קנה מידה. מוזיקאי, אתה לוחץ לו פליי, אתה שומע. או שזה קורה, או שזה לא קורה. ואני מסוים, הצדיקות איבדה את המקום שלה כמוזיקה, ואז היא חייבת להיבחן כמו מדע.
אם היינו מרגישים ניגון.
כן, יש ניגון, יש ניגון.
אפשר באמת מה, כל אדם, זה לא כאילו אובייקטיבי, אבל כל אדם בתוך עצמו כאילו יכול להרגיש יותר מחובר, כאילו, ואתה לא, גם בלי קשר לגדולה שלנו.
נכון, נכון. אבל אתה כן רוצה לדעת ש... כאילו שאתה משקיע במקום הנכון.
זה
בסדר,
זה
חלק מהחיפוש
המערבי, כאילו. אתה לא מחובר רק ל...
לא, זה מאוד מערבי. זה מאוד מערבי.
השאלה מה יש לו היא שאלה מערבית. כי הוא אומר, לא, אני הולך איתו. מה, למה, מה? מה, מה יש שם?
נכון.
לא יודע, לא יודע להגיד.
זה השתלט עלינו, כאילו, שאנחנו חייבים לתת קבלות. הוא מוסמך לדיינות, אשכרה.
הוא זוכר את כל השעס, זה גם.
כן, כן, כן.
יש לו ידע, יש לו זיכרון, יש לו שכל, כאילו.
אתה חייב שהוא יש איזה ספציולר, אחרת למה דווקא הוא? מה תגיד, יש לו השראה? כולם. איזה רשם.
זה היה מספר לקוסמים.
כן, לא?
שולה יחיד מומחה.
יחיד מומחה, זה דיין יחיד, נכון.
הוא מתמחה גברה,
הוא כאילו... חב שגר אמר, זה רב אליאשי. זכר, בוא נהדם, זה רב אליאשי.
הוא לא צריך
את זה. יש רב,
כן.
גם רב אליאשי. יש שם קצת שמומחה, הוא מומחה לרבים, כלומר.
כן.
אין שם גם את זה לעצמו. איך זה שהרבים הכתירו אותו עליהם, הפוך אותו להיות... הדבר כאילו.
כמו, מה זה רב? אז עכשיו היה רעיון עם הרב של הרבנים, אז הוא אמר...
הרב של הרבנים?
כן, ראש הרבנים בארץ ישראל, הרב הראשי.
הרב, דוד לרקין?
כן, אז פעם היו קוראים לזה ראש הרבנים. אז אמר, אי אפשר כבר שכל אחד שנותן שיעור קוראים לו הרב, אנחנו נבדוק מי שקורא לעצמו הרב ולא מוסמך, נתבע אותו.
נתבע אותו?
כאילו, נאביק. זה כמו להגיד אני דוקטור, אתה רופא ואתה לא רופא, זה כאלה. זה כאילו ניסיון למשמע את התואר.
נכון, באומנות זה לא ככה עדיין. אתה אומן, אני רואה את המשהו שלך ואני...
אני אומר, אבל זה בדיוק המעבר של העולם החסידי מהאומנות, זה גופה, אתה דקרת את הנקודה של הכל. מהאומנות אל עולם טכנולוגי. הרבה הוא חלק מתוך המרחב האמפירי הזה. אלא אם כן הצלחת לשמר. כלומר, אני מרגיש שהעוצמה של ברסלב שהיא לא נכנעה לזה. כל הבעלי תשוב ובאים לשם, כי הם כבר את האמפירי הם ייצאו. הם לא צריכים את זה.
הם יודעים לפוס לזה.
כן, הם לא צריכים את הרבה ילמדן.
הרבה לא רגישים, זאת אומרת, גם באמנות. זאת אומרת, אני רואה ציור של פיקאסו.
שואל.
כאילו, לא מעניין אותי. אבל אולי הם יגידו לי, כאילו, תשמע, הציור כזה נמכר ב-15,000...
טוב, כי אתה לא אומן.
אה?
אבל אם
מישהו
באומנות, אתה
רואה
את זה,
אתה...
אין הכנעה
לי, אבל... אני לא יודע מה העדפות שלך באומנות או בקולנוע או כל דבר, אבל אני נגיד, ראיתי את סרט, סרט, אחר כך אם תרצה אני אוכל להגיד את מי אני...
עכשיו,
כן. בגיל 13 עם הרב פינקוסט, ואתה אומר, בוא נע, גוין, אני זוכר, יצאתי, הגיש שלי, לקחתי פעם לסינמטק.
לא, אחים גוין.
ואני אומר, אמרתי לו, תשמע, זה כמו... זה אי אפשר, אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר את זה.
איזה סרט זה היה, לא?
אחר כך.
לא, תחפש את זה, תגיד.